שנה טובה לכולם, עוד מעט, עוד התור של שנה, יש בתכנון עוד איזה 800 ארוחות חג, אבל לצערי יש כאלה שאין להם, אז אנחנו רוצים לנצל את הבמה הזאת, הפעם פה זה פרק על הפרישה של רוג'ר פדרר, לנצל את הבמה לשיתוף פעולה עם המרכז לחלוקת מזון לתושבי דרום תל אביב יפו, כדי לעזור עד כמה שניתן, כמו תמיד בחיים לא נגיע לשום מקום בלעדיכם, המאזינים, החברים שלנו, ביום שישי הקרוב, החל מהשעה 10 בבוקר, יום שישי זה 23 בספטמבר, יום שישי גם אולי זה המשחק האחרון של פדרר, אבל החל מהשעה 10 בבוקר, אנחנו נהיה בביר גרדן בסרונה, מחכים לכם שתמלאו לנו את הארגזים במוצרי צריכה יבשים, נעביר אותם מעלה, מה זה אומר? שימורים, פסטות, פתיתים, אורז, שמן, טחינה, יין, מיץ ענבים, עוגות דבש, מלפפונים חמוצים, קפה, תה, כל מה שאכיל, עמיד, סגור ובתוקף, אוקיי? עשו טובה בלי זה ולדברים כאלה, זה בביתן הבריכה נזרוק שם מחוץ לביתן. מה שיאסף, כל מה שנאסוף מכם ומאיתנו, יועבר למרכז לחלוקת מזון של העמותה לקידום החינוך בתל אביב יפו, עמותה שמחלקת כל השנה כ-800 חבילות מזון בחודש לקשישים וניצולי שואה, שאותרו על ידי 4 לשכות רווחה בדרום תל אביב. הם מביאים להם את זה עד הבית. בחגים, בעזרת שיתופי פעולה, אנחנו מקווים בעזרת שיתוף הפעולה הזה, הם שואפים להגיע ל-3,500 חבילות מזון, בחיית, מי ששומע את זה, גר קרוב, אכפת לו, בא לו, יכול, בואו נעזור להם להגיע ליעד, מי שלא יכול, הכל טוב, אין מה לעשות. אז יום שישי, 23 בספטמבר, החל מ-10 בבוקר, אנחנו נהיה בביר גרדן סרונה, בואו, תעזרו לנו לעשות טוב, תעשו טוב בעצמכם, יאללה, זה משהו שמאוד מאוד מאוד חשוב לנו שיקרה, פרק פדר עם נמרוד האדיר בשיתוף הראל ביטוח בעם, אם אתם כמוני נוסעים למונדיאל בקטר או לטורניר פרישה של פדרר, נגיד אם אתם נוסעים, אני לצערי לא יוכל להיות שם, אלא אם כן נמרוד יסדר אותי, שמעתי שהמחירים מאוד מאוד נוחים, כדאי שתדעו שידיעות אחרונות בדק ומצא שביטוח נסיעות לחול של הראל זול יותר בפער של עשרות דולרים בין חברות הביטוח שנבדקו, אז חפשו את אפליקציית הראל חול בחנויות האפליקציות בגוגל או אצל סוכן הביטוח שלכם, עשו ביטוח נסיעות לחול כדי שתוכלו ליהנות מהמשחקים ולדעת שגם בחול יש לכם את הגב של הראל, תוכלו למצוא רופא בחול בקלות באפליקציה וליהנות מ10% קשבק לרכישה הבאה באפליקציה, כל זה כפוף למדיניות החיתום של החברה, לתנאי הפוליסה, תקנון תוכנית ההטבות ולתנאי השימוש באפליקציה, אז בואו לפגוש אותנו בקטר עם הראל, ניתן פה גם שאט-אוט לחברים שלנו מווינר שעוזרים לנו בפרויקטים הגדולים שלנו, אנחנו עובדים איתם על משהו די גדול לקראת ובמהלך המונדיאל, אז תודה לכם ווינר, וזהו, כל הפרקים שעלו, עשינו גם פרק על בית הדרקון, זה נמצא בבינג'ר, ברצועת בינג'ר, ועוד הרבה פרקים עלו השבוע, השתתפתי אגב בזה של בית הדרקון, סוף סוף נתנו לי להשתתף בפרק מלא, אז יאללה, נמרוד, רוג'ר, כבר איתנו, גילתם בראש. Can I'm all the high class, new age, extra, extra large, my special from the United States of ארצות הברית. זה בוא בלי תחתית, new, תל אביב, סיטי, TLBC, can high class, new age, extra. אהלן נמרוד.
שלום, בוקר טוב.
נמרוד דרור, נמרוד כותב על טניס, חפשו את זה ברשתות. עשית פרצוף, כאילו מה, אתה, זהו, אתה לא רוצה עוד חברים בפייסבוק בעמוד נמרוד כותב על טניס?
לא, אני פשוט שוקל פרישה.
זהו? כי רוג'ר פורש?
לא, אתה יודע, יש לי כאבי גב מלשבת ולכתוב כל היום.
תכלס.
וזה לא עובר. הלכתי לפיזיותרפיסטים הכי טובים בשוויץ.
איי, איי, איי.
ויכול להיות, אתה יודע, אני מקווה עוד להיות פה עוד פעם, אבל אני... אני לא יודע אם זה הסתייע.
יש טורניר כתיבה אחרון? טוב, תקשיב. מה שאנחנו נעשה פה זה... קודם כל, רוג'ר פדרר הודיע על פרישה, אנחנו מקליטים את זה ביום רביעי, שזה 21 בספטמבר. אני אתמול קראתי שהוא רוצה לשחק את המשחק, את היום הראשון, את המשחק הראשון.
הוא רוצה לשחק ביום שישי, יום שישי זה היום הראשון.
שזה ב-23 כאילו, בזה?
כן, הוא רוצה לשחק זוגות עם נדל. אגב, כל הלייבר קאפ הזה, כן, זה סוג של טורניר אהבה, של פדרר. פדרר יצר את הדבר הזה, פדרר וצוות הניהול שלו. הוא הצליח לפגוע בול באיזושהי משבצת שבעולם הטניס היה חסר. כלומר, מצד אחד זה נבחרות, יש פה כאילו איזה משהו שונה מהספורט האינדיבידואלי הרגיל. מצד שני, זה מין אולסטאר כזה, זה לא הדייביס קאפ, משלמים לשחקנים הרבה מאוד כסף כדי להגיע, זה אירופה נגד העולם. שזה, אני בהתחלה חשבתי שזה די הזוי, כי מי אוהד אירופה, כן. מי קשור רגשית
העולם. אני אולטרס העולם, אחי, אני אולטרס העולם, אחי, אני יש לי את כל הציפים של העולם.
כן, אבל זאת הייתה הצלחה מסחררת מהמשחק הראשון, מלפני כמה זה היה, 4 שנים, 3 שנים. ופדר שיחק זוגות עם נדל בשנה הראשונה, וזוגות עם ג'וקוביץ' בשנה השנייה, ויש כאילו חוקים, זה חלק מה שמשעשע אותי בדבר הזה. יש, אני חושב, חוק שכל שחקן בקבוצה חייב לשחק משחק יחידים אחד ומשחק זוגות אחד. אבל עכשיו פדר ישחק רק זוגות, ואף אחד אפילו לא מעמיד פנים של החוקים האלה, יש משמעות.
הוא לא ישחק יחידים יותר, זאת אומרת, לפי ההצהרות.
לפי הדיבור, כן, זה הכל, שום דבר לא רשמי, אבל הברך שלו, הוא לא יכול לשחק יחידים.
אוקיי. עכשיו אנחנו גם, מן הסתם, הפרק הזה, בעזרת השם ובעזרת רוג'ר, אמור להיות טיימלס, כי אנחנו מסכמים פה את הקריירה הכי גדולה בטניס, אפשר להגיד, נכון? הכי גדולה? אחת הגדולה?
כן.
אפשר להגיד הכי גדולה בטניס, נכון? די, אפשר להגיד.
אפשר.
הקריירה הכי גדולה. אני לא יודע מי נמצא מולי. עם פדר יש אוהדים, יש אוהדי פדר, יש אוהדי הפוכים.
אתה לא מבין.
לא, אני מבין, אני קראתי, אני מבין מה אני נמצא, איפה אני נמצא. בקיצור, אנחנו באים לסכם את הקריירה של הטניסאי הכי טוב בכל הזמנים, ויכול להיות שאתם מאזינים לזה כבר אחרי המשחק האחרון שלו, יכול להיות שהוא פתאום שיחק משחקון אחד של יחידים נגד הבן שלי, אולי קרו דברים מפתיעים, אבל אם יקרה משהו ממש מדהים, נעדכן את הפרק הזה, נעשה פתיח אחר. ובכל זאת, אז ביום שישי אמור להיות משחקו האחרון, / שוחק משחקו האחרון אם אתם מאזינים לזה אחרי זה, ובאנו לפה כדי לחגוג את אם כל הקריירות, ו... אנחנו נעשה את זה, נדבר על 10 משחקים בגדול, שבעיניך, אני מאוד כותב על טניס, 10 משחקים שהם הם לא בהכרח הכי טובים של פדר, זאת אומרת שהם הפסדים, אבל הם כאילו עוזרים לנו לספר את הסיפור על הקריירה הזאת, ולפני זה, בגלל שכבר רמזת לכך ובלי קשר רצינו את זה קודם, קצת על מה פדר בשבילך.
וואו, הרבה דברים, באמת, כשהוא פרש, ואני מקווה שזה לא יקרה שוב, אבל כן, אשתי נכנסה לחדר ואמרה, אתה בוכה? ואמרתי, לא, מה פתאום? פדר, אני נכנסתי לעולם הטניס כשחקן, כאוהד, כמה שנים לפני שפדר עלה לגדולה, ומאוד אהבתי טניס, עשיתי את, אני תמיד קורא לזה טירונות טניס. טירונות טניס זה לקום בשעות המצחיקות למשחקים של אליפות אוסטרליה, וזה להישאר כל הלילה למשחקים של אליפות ארצות הברית, והיו לי פייבוריטים ופייבוריטיות וכל הדברים האלה, וכבר הייתי חולה טניס. אבל אז יום אחד, אז עוד שידרו יותר טניס ביורוספורט, והדלקתי טלוויזיה, וגם לא היה סטרימינג, ובכלל העולם היה שונה, אבל זה משהו אחר. והדלקתי טלוויזיה וראיתי את פדר משחק במינכן, טורניר קטן, והוא זז כל כך יפה, והוא שיחק כל כך יפה, והייתי שבוי ממש ברגע. ממילא אני חושב שטניס זה הדבר הכי יפה על כדור הארץ, כן? ופתאום לראות מישהו שעושה את זה עוד יותר יפה. משהו בחן, במיוחד של התנועה שלו על המגרש, שווה אותי. ולאט לאט פיתחנו מערכת יחסים מאוד חד צדדית.
הוא לא התקשר.
כן, וכשהוא פרש משום מה הוא לא התקן אותי ראשון. ואתה יודע, זה 20 שנה. 20 שנה שכל תחנה בחיים שלי הוא ליווה. אני זוכר הרבה דברים בחיים לפי איזה משחק של פדרר היה. כן, כשהייתי בהודו, אז הוא הפסיד לג'וקוביץ' ימח שמו באליפות ארצות הברית ב-2010, וכשהייתי בתאילנד, וכשהייתי בצבא, וכשהייתי, כן, איך ניסיתי, כשהייתי בטירונות, אז התקנו אותי, והיה לי פלאפון בכיס, וסטארטי, והוא ניצח את נדל בהמבורג, וכל מיני, כן, תחנות בחיים, ונקשרתי אליו רגשית בצורה, שאני מניח שהרבה יוכלו להזדהות איתה, בצורה שלפעמים מרגישה לי פתטית, ממש על סף המוזרה, למה כל כך אכפת לי ממשחקים של איזה בן אדם, כן, שראיתי אותו מרחוק, הכי קרוב שהתקרבתי אליו זה במסיבת עיתונאים, שראיתי אותו, אתה יודע, במרחק 3 שורות, ואני לא יודע להסביר את זה, זה משהו שקשור לתחושת זהות, שייכות, אבל אני די מאוהב בו.
כן, זה אבל כל מי שאוהב אותו זה ככה, לא? זה כאילו, אמרת חן, לדעתי התכונה הכי, לא יודע, נשגבת או הכי בולטת, אצלו זה החן הזה, על המגרש, מחוץ למגרש, ובגלל זה דעתי גם, נגיד, אלה שלא אוהדים אותו, זאת אומרת, אלה שאוהדים אחרים, או אלה שאפילו, נגיד, כמו ניר צדוק, שלפעמים כל הזמן אומר, הקלישאה אליו, וזה, זה קשה לי, כי יש אנשים שהם פחות צינים מאיתנו, או יותר, סליחה, התבלבלתי, יותר חכמים ויותר צינים. וזה אולי גם מה שקצת מרתיע בו, שכאילו אתה אומר, בונה, הוא פלסטי, הוא, הוא כל כך יפה, הכל בו כל כך טוב, הכל בו כל כך טהור, הוא לא אומר שום דבר מזעזע, הוא לא ממש ממש מתעצבן, אולי רק בהתחלה.
כן, אני חושב, דבר ראשון, יש איזה תדמית של פדרר, ש... אני חושב, תראה, מי שצפה
זה
בו...
אמיתי, זה אמיתי, אתה מבין, אתה שואל, זה אמיתי.
אני קודם אני אגיד על הטניס שלו, כן? הטניס שלו בסוף זה, אני חושב, זה מה שהפך אותו למישהו. כן, יש את האופי שלו, בסדר, גם נדל, גם ג'וקוביץ' אגב, מאוד דיפלומט מחוץ למגרש.
כן, אבל יש לו את ה...
נכון, יש לו את השיט שלו, עזוב, גם לפני הקורונה וחיסונים. לא משנה, תמיד הוא מאוד ג'נטלמן, מאוד מפרגן, מאוד מאוד זה. כלומר, פדרר הוא לא... אני חושב שהאופי שלו מחוץ למגרש, כמובן שהוא משהו מיוחד, אבל הוא לא... זה לא מה שהפך אותו. יש משהו מדהים בזה שהטניס שלו, הסגנון, איך שהוא זז על המגרש, איך שהוא חובט בכדור, מתי שהוא בא לרשת, כל הדברים המאוד כאילו טכניים האלה, הם יצרו את ההילה הזאת. ואני חושב שמי שצופה בטניס, בטח מי שצפה בפדרר בסי שלו, אין כמעט אף אחד שאומר שהוא overrated, שהוא, אתה יודע, שמגזימים, שההילה היא מוגזמת. יש כמעט קונצנזוס, בסדר, תמיד יש...
בוא נגיד גם ככה, אני אגיד ככה, הנה, אתה אמרת, הוא בחוכמים, אני אגיד עכשיו על זה בכל ענף. אנשים שמצליחים למצוא בכוח דברים באנשים שהם מספר אחת בתחום שלהם, זה קצת...
זה, אתה יודע, זה דעת מיעוט, יופי. תשמע, יש די קונצנזוס,
שהטניס
של פדרר הוא מרהיב, הוא ייחודי, הוא מאוד נעים לצפייה, והוא שונה מכל שחקן אחר, יש אלמנטים אולי דומים, אבל הוא שונה מכל שחקן אחר שמשחק, בטח שמשחק היום, וגם ששיחק. נדל וג'וקוביץ' ומרי הם יחסית דומים במשחק שלהם, פדרר הוא משהו אחר לגמרי, וזה מה שהפך אותו לפדרר.
כן. מבחינת, מתי חשבת שזה יקרה? סתם, מתי חשבת שזה נגמר?
אני חשבתי שהוא הולך לפרוש לפני 5 שנים.
5?
כן, ב-2017, אחרי שהוא לקח 2 גרנדסלמים, והיה פתאום חזר להיות הטוב בעולם, אני חשבתי שהוא הולך לפרוש. קניתי כרטיסים לבאזל, טסתי לראות אותו בבאזל, אמרתי זה הסוף. בסוף הוא משך עוד 4 שנים, כמעט 5 שנים. אבל אני חושב שגם אמרתי את זה בפרקים אצלך, אחרי ווימבלדון בשנה שעברה, היה לי ברור שזה גמור. זה היה ברור, ואמרתי את זה, ואמרו לי, לא, הוא כבר חזר, וזה וזה. היה משהו בהפסד הזה להורקאץ' ברבע גמר שם, זה לא היה פדרר, זה היה איש מבוגר, ופצוע, וכואב. כמובן, לא היה לי את ה-MRI של הברך שלו, כן? אז כן. הכל היה...
מה שנשאר.
על בסיס הערכה, אבל זה היה משהו אחר, ומאז חשבתי שאולי הוא יצליח לחזור לאיזה סבב פרידה כזה, אבל היה לי די ברור שמבחינת תחרותית זה נגמר, ועדיין בכל זאת ההודעת פרישה הזאת היא באה כרם ביום בהיר, אי אפשר לצפות לזה, זה כמו שבאמת, כאילו, סליחה על ההשוואה, אבל זה כמו שמישהו קרוב נפטר.
כן.
אין לי, באמת.
עוד דבר שאפשר להגיד עליו כבר, ואני שוב לא הייתי, לא עקבתי אחרי כל משחק וכל זה, אבל... זה שיש את פעם אנשים שאמרו שצריך תמיד לפרוש בשיא, אחרת אתה מתבזה. אני חושב שזה, זהו, זה הוכח מעבר, כל צער של ספק שזה בולשיט. זה לא משנה.
אני באמת חושב ש...
אני אומר לך, ובהתחלה הייתי גם כזה וזה, ואז פתאום ראיתי את שהתחיל הריקוד האחרון, כל הפסטיבל סביב מייקל ג'ורדן, אמרתי, מוזר, אף אחד לא מדבר על השנים של וושינגטון וזה, ואז גיליתי את זה על כולם, זה לא משנה. תן לשחקנים לשחק עד שהם לא יכולים יותר. למה שאנחנו נשפוט ונגיד לבן אדם, תפרוש ברגע אחרי? אז נכון, נגיד, בוא ניקח את ג'רי סיינפלד, שפרש מלעשות את התוכנית הכי טובה עבר, באמת הכי הכי בסיס שאפשר, וסבבה, לא ראינו פרקים גרועים זה, אבל לא יודע, דווקא אצל ספורטאים מאוד יותר דעתי, השיא תמיד, הוא, ככל שאתה מתרחק מזה בשנים, הרגעים הכי טובים שלו, כאילו הם בכרונולוגיה, זאת אומרת, הכי קרובים אליך תמיד. אומרת,
כן, אבל מעבר לזה אני גם אגיד, אתה זוכה לראות דברים מהספורטאים האלה שהם אחרי השיא, אתה זוכה לראות משהו יותר חשוף, משהו יותר raw כזה. ראינו את פדרר באליפות צרפת ב-2020, זה היה, כשכבר הייתה קורונה, נכון?
הייתה קורונה ב-2021.
והוא שיחק שם בלי קהל, כן, בסיבוב השלישי מול דומיניק קפפר, שזה שחקן שהוא היה, כן, נותן לו בראש, אוכל אותו בלי מלח בבסיס שלו, והוא נגרר שם לאיזה מלחמה מטורפת, ארבע מערכות צמודות, משחק שנגמר ב, לא זוכר, באיזה אחת בלילה שון צרפת, והוא נלחם שם על המגרש, נתן את הנשמה שלו, אין כלב בקל, כן? אין, המגרש הצטדיון ריק, וזה היה ממש ממש מעורר השראה, הוא ניצח, הוא נלחם והוא ניצח, ואתה ראית דברים שלא היית רואה לפני, אתה רואה איזה, את הנפש החשופה, בלי כל הדברים שהפכו אותם להכי גדולים, גם זה קורה עכשיו עם אנדי מארי, אגב, הרבה מעבר לשיא, עם הירך מתכת שלו, יש בזה משהו שהוא מוסיף, מוסיף למיתוס, מוסיף למורשת בעיניי.
כן. מה יהיה עכשיו?
מה יהיה עכשיו?
מה יהיה עכשיו, נגיד?
בא.
איך, אנחנו עוד חייבים לקהל ולי, פרק על הגוט של הגוט, אבל...
מה יהיה עכשיו בסבב?
מה יהיה בדבר המיידי בסבב? כאילו, מה הולך להיות? מה הערכה שלך? נגיד, איך השלוש שנים הקרובות נראות? לפני שאנחנו צוללים לתוך פדר.
מאוד קשה לדעת מה יקרה עם, עם הקף רגל של נדל, ועם עם האידיאולוגיה של ג'וקוביץ' וכל הדברים האלה. אבל הם עדיין בתמונה, הם עדיין יש להם את המרוץ שלהם. עד שלא יוכח אחרת, הם עדיין שני השחקנים הכי טובים בעולם. וזה עניין של הגוף שלהם, מתי הוא יבגוד בהם, הגוף או הביקורת הדרכונים או הדברים האלה. קשה לדעת, אבל יש כבר שחקנים מאוד טובים, כן, אלקרז ומדוודב על משטחים קשים.
יש פרק על אלקרז, אגב, אם מישהו עכשיו הגיע לזה, אז עשינו פרק עם נמרוד על אלקרז, תחפשו אותו. ראית?
ממש לא מזמן.
כן, נמרוד גם כתב ספר על דודי סלע, אגב, ויהיה לינק למטה, ואם אתם רוצים לקרוא את הספר, אם אתם אוהבים את איך שנמרוד מדבר, תחשבו איך הוא כותב, יהיה למטה.
הרבה יותר טוב.
טוב, אז ככה זה בגדול, כן? שזה נשמע, כאילו, בוא נראה את זה בלקוני, אז 20 תארי גרנד סלאם, מתוך 31 גמרים, 103 טורנירי ATP שהוא זכה בהם, 5 שנים אותן סיים כראשון בעולם.
עלה למקום הראשון בעולם בפברואר 2004.
310 שבועות במקום הראשון בעולם, במצטבר, כולל 237 שבועות רצופים. 18,872 משחקוני הגשה. 11,478 אייסים. אמרתי לך שהוא מופרע. וזה רק מספרים. כן, לפי איך שגם גוטר מדבר, אז גם הוא בצד שלך ושל רוב העולם. בוא פשוט נעבור לעשרה משחקים, ודרכם, כמו שאמרנו, דרך עשרת המשחקים האלה, גם אתה תגיד עליו דברים. כל משחק הרי מבליט גם תכונה אחרת, או זמן אחר בקריירה. בהתחלה הוא הרי כן היה, היה לו כמה שבירות מחבטים בהתחלה, לא היה לו, בהתחלה היה טיפה עצבני וזה, אבל לא זה שהיה מה שאני בא להגיד, אלא כל משחק הראה איזה משהו גם. אז בטח בזה שכתבת, אם אתה רוצה, כי המשחק הראשון שבחרת הוא ב-2003, אני רואה.
כן, אנחנו נעשה קצת,
אז אולי נעשה קצת
מה קרה לפני.
קצת מה קרה לפני, אז הפסקה קצרה, ואז מתחילים, עשרת המשחקים של נמרוד ורוג'ר שבחו ביחד. כן, אז הפסקה קצרה, נמרוד, לרעבים שבינינו, כי הפרק בשיתוף החברים הטעים שלנו מטנביס, הם גם נותני החסות של ליגת האלופות, אגב, ועוד יהיה לנו איתם דברים גדולים, כבוד לטנביס, כבוד הפודיום, כבוד להיות כתומים. מזכיר לך שטנביס מביאים אליכם עד הבית את האוכל במסעדות שאתם הכי אוהבים, גם אם זו מסעדה שוויצרית. יש דבר כזה מסעדה שוויצרית? יש אוכל שוויצרי? נמרוד, יש דבר כזה אוכל שוויצרי? שמעת על זה פעם? אתה מכיר מאכל אחד שוויצרי? מי שמגיע לכאן בפרק ומכיר מאכל שוויצרי, אני מבקש לכתוב בטוויטר או ברשתות, לכתוב לי מהו מאכל שוויצרי. אני רוצה בפעם הבאה מטנביס לנסות להזמין מאכל שוויצרי, אוקיי? אפשר להזמין בכל עיר, בכל מקום, גם לא יודע אם יש להם טנביס בשוויץ, אבל יש הרבה דילים שווים, כנסו לאתר טנביס, הורידו את האפליקציה, זהו, בוחרים מסעדה, מנה והשליח בדרך. השבוע, למשל, הזמנתי מרוסטיקו, שזה מדברים איטלקית בשוויץ, נכון? יש כזה. אז כן, אוקיי, אולי זה שוויצרי. קיבלתי שם 15% הנחה באפליקציה של טנביס, אני חייב להגיד שהפגז! טוב, אני אראה ויש פרק לאוויר, אז בואו נחזור לנמרוד ולרוג'ר, ונמרוד פה מראה לי, רוסטי, מתברר, וואי, זה נראה טוב. רוסטי is a Swiss dish consisting mainly of potatoes, טוב, Swiss shallow fried, טוב, in a pan, טוב, מה יש לי, כמו ש... איך אמר ג'וי בחברים? What's not to like? יאללה, בואו נחזור לפרק. שוט, נמרוד, אז קודם בלפני.
תראה, לפני, אני כן אתייחס רגע למה שאמרת, סתם כי זה מין, לא יודע אם לקרוא איזה מיתוס או מה בדיוק, איזה נרטיב כזה, שפדר, כשהוא היה צעיר, הוא שבר מחבטים, הוא ריסק, הוא היה איזה קיריוס קטן, כן, הרביץ לזקנות, אני לא יודע מה הוא עשה. אני לא יודע, תראה, לא הייתי שם, לא הייתי בשוויץ כשהוא גדל וכל הדברים האלה, אני בסך הכל קראתי את הביוגרפיה שלו וקראתי רעיונות, והתחושה שלי זה שהנרטיב הזה הוא לא הכי מדויק, לא הכי קשור למציאות. זה לא רק נרטיב שלך, כן, זה כולם. נשמע לי שזה היה ילד בן 16, נורמלי לחלוטין, שלפעמים, יש איזה ביוגרפיה שלו, של כריסטופר קלרי, הוא אומר, פעם הוא זרק את המחבט על השלט, כאילו, הם שיחקו באולם, ויש מין חתיכת בד ענקית כזאת, שמפרידה בין מגרשים, כי זה כאילו אצטדיון גדול, אז הוא זרק את המחבט על זה, ואז הנישו אותו, וזה נשמע לי, כלומר, אם זה היה קורה בישראל, אז הוא היה נשמע לי כמו הילד הכי מנומס ונעים הליכות בקבוצה. אבל בגלל שזה שוויצרי, פעם הוא צעק באימון או משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, ואבא שלו הוציא אותו מהאוטו ואמר לו לדחוף את הידיים לתוך שלג כדי להירגע או איזה מין משהו כזה. יצא, לדעתי, משהו יצא לחלוטין מפרופורציה, הוא היה נער נורמטיבי לחלוטין. קצת הדירה שלו הייתה מבולגנת, זה היה באמת הדבר הכי קיצוני נראה לי שאפשר להגיד עליו. אבל פדרר מגיל מאוד צעיר הוא כבר די סטאר, הוא זכה בווימבלדון לנוער ב-98, הוא לא צמח במהירות המסחררת של נדל או של אלקרז עכשיו.
כן, כאילו לא, הפעם הראשונה שראינו אותו זה לא כשהוא, וואו, הוא יהיה ראשון בעולם.
כן, אני חושב שהיו די סימנו אותו בגיל צעיר, אמרו שהוא יהיה ראשון בעולם.
אמרו שיהיה? כן. אני זוכר שעוד בהתחלה, אז הוא לא יודע, אולי אמרו, ואני זוכר בפעמים הראשונות שראיתי אותו, אז גם הייתי רואה יותר טניס, אז זה לא היה מין משהו שכאילו מובא, היו עוד כמה חבר'ה שניצחו אותו ופה נכון, ושם, וזה כאילו, נכון. איכשהו זה מרגיש שנגיד אפילו אלקרז עכשיו, כאילו זה יותר לברון ג'יימס כזה, נכון. מאשר מה שפדר היה, אתה מבין מה
אני
מתכוון?
כן, אני מסכים, אני מסכים. אף אחד לא עלה בדעתו שהוא יהיה מה שהוא הפך להיות. חד משמעית. הוא זכה בתואר ראשון ב-2001, אז הוא היה בן 19 וחצי, משהו כזה, זה גיל שאלקרז כבר מדורג בו ראשון בעולם, והוא זכה שם במילאנו, איזה תואר קטן כזה, והיה לו משחק מפורסם נגד סמפרס בווימבלדון, שהוא ניצח אותו, אני לא רוצה להתעכב על המשחק הזה, כי המשחק הזה נתחן מכל כיוון, וגם כי פדרר, לא היה פדרר אז, הוא שיחק סרבולי מאחורי הגשות ראשונות, מאחורי הגשות שניות, הוא ניצח שם, זה כמובן ניצחון מאוד חשוב, וסמפרס בווימבלון, וכל הדבר הזה, העברת הלפיד וכל הסמליות, אבל אחר כך, במשך שנתיים, פדרר לא מגיע לרמה הזאת. הוא זכה בטורנירים, הוא זכה גם בתואר מאסטרס בהמבורג ב-2002, והגיע לאליפות סוף העונה שם, אבל הוא הפסיד שוב ושוב ליריבים חזקים ממנו, במיוחד לשלושה יריבים. אחד זה לייטון יואיט, שיואיט היה ראשון בעולם במשך רוב התקופה הזאת, 2001-2002, הם בני אותו גיל, ויואיט עשה לפדרר בית ספר, נדמה לי שהוא ניצח אותו 7 מתוך 9 הפעמים הראשונות שהם נפגשו, משהו כזה. בוא נגיד יואיט, למי שלא מכיר, הוא מין גרסה קצת פחות טובה של ג'וקוביץ'.
איך אהבתי את יואיט, יואו.
כן, הוא היה שחקן, וגם אני חושב שמי שהכיר את יואיט בשלבים היותר מאוחרים, זה היה יואיט אחרי ניתוחים, על גבי ניתוחים.
הוא היה רוקסטאר ומהר מאוד.
הוא, בשנים הראשונות של הקריירה שלו, מ-2000 עד 2004, הוא היה שחקן ממש טוב. הוא היה השחקן השני הכי טוב בעולם, אחרי פדרר, רוב הזמן. באמת, כזה עם לב של אריה וכל הדברים האלה.
זה אותו זכרתי כאש.
כן, והוא ניצח, אחד ההפסדים הכי כואבים בקריירה של פדר, זה היה בחצי גמר גביע דייוויס, ב-2003, והוא התחזר מ-2-0 במערכות וניצח את פדרר. בקיצור, קוץ בתחת רציני. היה דוד נלבנדיאן, שהוא לא הגיע לרמה של יואיט, אבל הוא ניצח את פדרר כל פעם שהם נפגשו, נדמה לי גם משהו 5 מתוך 6 הפעמים הראשונות שהם נפגשו, נלבנדיאן ניצח. כולל בגרנד סלאמים, ואנדרי אגסי. אגסי היה אז כאילו מבוגר, היום זה מצחיק להגיד את זה, הוא היה בן 32-3, משהו כזה, אמרנו, וואו, אגסי, איך בגיל שלו, הוא עדיין זה, היום כאילו 33, אתה עוד מנגב חלב מהשפתיים בעולם הטניס. ואגסי גם ניצח את פדרר כל פעם שהם נפגשו, כולל בגמר מיאמי נדמה לי, ו... פדרר זכה בווימבלדון ב-2003, שיחק טניס מדהים, פתאום הצליח באליפות צרפת, אז הוא עוד הפסיד בסיבוב הראשון, בווימבלדון ב-2002 הוא הפסיד בסיבוב הראשון. היו לו המון הפסדים גרועים. הוא היה מאוד לא עקבי. היה מאוד, כאילו, כשהדברים באו טוב, כשהלכו טוב, אז הם הלכו טוב. כשהם הלכו רע, הם הלכו רע. אז הוא היה מאוד טוב, אבל הוא לא היה השחקן הכי טוב בעולם, גם אחרי שהוא זכה בגרנדסלאם הראשון שלו. הפסיד לנלבנדיאן באליפות ארצות הברית, אני זוכר. ואז הגיעה אליפות סוף העונה, שבעיניי זה הקליק. זה הרגע שבו פתאום הדברים התחברו, הכל התחבר. אליפות סוף העונה זה לא גרנד סלאם, זה הטורניר החמישי הכי חשוב, רק שמונה הטניסאים הכי טובים בסבב מגיעים אליו, ופדרר הוגרל באותו בית, זה שני בתים של ארבעה שחקנים, הוגרל באותו בית עם אגסי, שאגסי הוא לא ניצח אותו לדעתי עד אותו טורניר, וזה היה משחק מאוד 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 צמוד, זה היה גם בארצות הברית, זה היה ביוסטון, שזה היה מיקום די כושל לטורניר הזה, אבל המשחק הזה היה, הכל היה שווה בשבילו, והמשחק הולך לשלוש מערכות מאוד צמודות, לשובר שוויון במערכה השלישית, ופדר מציל במשחק הזה שלוש נקודות משחק, עם טניס מדהים, וסוגר את המשחק עם איזה, אם אני זוכר נכון, עם איזה פאסינג שוט מטורף כזה, מהפינה מאחורי המגרש, ומנצח את אגסי בפעם הראשונה, מהמאץ' פוינטס דאון, כל הדברים האלה שאמרו על פדרר עד לאותו נקודה שהוא קשה לו במשחקים הצמודים, קשה לו מול שחקנים שיודעים לטרגט את הבקאנד שלו, מול שחקנים חכמים, יציבים, כל הדברים האלה, הוא פרץ שם איזשהו מחסום מנטלי מאוד מאוד גדול, ומאותו רגע, למרות שהוא לא מדורג ראשון בעולם עדיין, הוא שני, מאותו רגע הוא משתלט על הסבב השתלטות ברוטלית ואכזרית שלא הייתה כמוה עד ג'וקוביץ' יותר מאוחר. אחר כך בגמר גם הוא משחק שוב נגד אגסי, ושם הוא כבר דורס אותו. משהו השתחרר שם, איזה...
6-3, 6-0, 6-4, אם אני מצאתי את המשחק.
כן, יכול להיות, גמר 2003, כן.
כן, ראונד פיינל, רנקינג אז הוא היה 3, אז...
כן, הוא סיים את הטורניר שני, מאחורי רודיק, ומשהו השתחרר. וזה רגע נפילת האסימון. באמת, המשחק הזה הוא כאילו, אני מרגיש שהוא טיפה נשכח, כי הוא לא בגרנד סלאם, ויש היום הרבה זלזול ביריבים שפדר התמודד איתם לפני נדל. שבעיניי הזלזול הזה הוא זלזול של מי שלא היה שם, מי שלא זוכר את הדברים בזמן אמת. לפדר היה מאוד קשה נגד היריבים האלה, ואגסי ב-2003 הוא עוד אלוף גרנד סלאם, הוא היה ראשון בעולם במהלך השנה, הוא היה שחקן מעולה,
אהוב ליבי.
מדהים. כן, הוא היה וואו.
כן.
והוא שיחק גם מדהים באותם שנים, ופדר היה צריך לצלוח אותו, לפצח את המבחן הזה, גם את יואיט ונלבנדיאן. מהניצחון על אגסי, גם יואיט וגם אגסי וגם נלבנדיאן, פדר לגמרי פיינח אותם. רגע נפילת הסימון, באמת מדהים, ושווה להתחיל מהמשחק הזה.
יאללה, המשחק השני, גמר ווימבלדון נגד רודיק.
כן.
אז... אני לא מבין, אתה לא מסתכל, איך אתה יודע מה השני שלך, אתה זוכר?
אני זוכר.
פסיכופת? אתה זוכר את העשרה כאילו?
אני זוכר את העשרה.
איך הם מסתובבים בינינו האנשים האלה? ויותר מדי הם מסתובבים לידי, זה כיף לי, אבל וואו. אוקיי, סבבה.
אני בחרתי את המשחקים, אני אגיד, אם אתם תעשו גוגל על רשימת הסרט המשחקים הטובים של פדר, היא לא תחפוף לרשימה שלי.
בגלל זה אנחנו ננצח את כל הסקרים האלה בגוגל.
כן. אז פדרר השתלט על עולם הטניס אחרי המשחק מול אגסי, זכה באליפות אוסטרליה, אגב, הדרך שלו לתואר שם הייתה די מדהימה, ניצח את יואיט, את יואיט בסיבוב הרביעי, אחר כך ניצח על אוסטרליה 2004, ניצח את יואיט, את...
בודק לך, יואיט,
אגסי, נלבנדיאן, פררו וסאפין, back to back, ארבעה שחקנים.
הוא בלי זה, אני רק רוצה להגיד, אתה מצלם, נכון? אני מול הרשימה ובקושי מצליח לעקוב, ונמרוד בלי כלום. והוא זוכר את הרבע גמר, את הרבע גמר, חצי גמר, גם שמינית זכרת. שמינית רבע חצי וגמר, ככה הוא עושה.
בסדר.
הוא פה. האיש הזה פה. אוקיי.
אז גם דרך מדהימה לתואר, ומאותו רגע הוא כמעט לא מפסיד. ב-2004 הוא הפסיד 6 משחקים כל השנה, שנה מטורפת. ובצרפת הוא כן הפסיד, אבל לא משנה, הוא השחקן הכי טוב בעולם, בפער ענק כבר עד ווימבלדון. בווימבלדון הוא מגיע לגמר מול רודיק. רודיק, שוב, היום אומרים, פדרר נתן לרודיק בראש, הוא היה הביט שלו, כן, הכל היה מאוד קל. זה לא היה המצב. כשרודיק ופדרר הגיעו לגמר ווימבלדון 2004, אמרו, זאת היריבות, זה סמפרס נגד אגסי החדש, פדר כבר היה לו רקורד טוב מול רודיק, נראה לי 4-1, 5-1, לא זוכר בדיוק, אבל על דשא עם ההגשה של רודיק, זה היה פתוח, זה היה נחשב למשחק מאוד פתוח, ורודיק שיחק טניס מדהים, כלומר אני מאוד ממליץ ללכת ליוטיוב ולצפות בהיילייטס, אבל אחרי שתסיימו את הפרק.
אחרי.
רודיק גם היה מגיש מטורף, אין היום, אני חושב שאין היום בסבב מגיש ברמה הזאת, בטופ. הגשות גם מאוד מאוד מהירות וגם המון המון שליטה עליהן. ורודיק משחק סרבן וולי, הפורנד מפגיז אותו בעוצמות מפחידות, הוא לוקח את המערכה הראשונה, מערכה שנייה צמודה, נדמה לי 7-5 או משהו כזה, פדר מנצח, ושובר שוויון בשלישית, עכשיו אני סתם כאילו...
אתה פגעת בהכל. אני כבר לא אתלהב, כי כאילו המאזינים כבר הבינו את זה, ועכשיו זה כבר גימיק שכנראה רק מלהיב אותי, אבל סבבה, אני מתלהב בשקט.
לא, אני סתם כדי להרשים אותך. אבל המשחק הזה, זה פעם ראשונה שפדר ממש, יש לו משחק קשה, בגמר גרנד סלאם,
ושוב,
היום אומרים, אז היה סתם רודיק, זה לא היה נדל, זה לא היה ג'וקוביץ', רודיק בווימבלדון בשנים האלה, הוא שחקן, כמובן, יש לו את המגבלות שלו, הוא לא ג'וקוביץ' והוא לא נדל, ואני לא אומר שכן, אבל הוא שחקן מפחיד, הוא שחקן מעולה, מאוד רעב, עדיין עם הביטחון שלו, עדיין לא הפך, עדיין לא נכנע כזה לפדר בראש, ופדר צולח את המשחק הזה, וכמובן, ובטקס, אחר כך יש איזו אמירה כזאת של רודיק, שכזה זכורה, שהוא אומר, I threw the kitchen sink at him, and he went to the... bathroom and got the bathtub, משהו כזה.
כן, בוא נגיד שזה באמריקאים, בסלנג, אז שהקיצ'ן סינק, זרקתי הכל, כל מה שאפשר. ואז...
הלך וזרק עליי טעמבטיה.
כן, הלך וזרק עוד משהו. אז זה היה המשחק השני מתוך 10, המשחק השלישי הוא גמר ווימבלדון נגד נדל, והוא לא היחיד ברשימה הזאת שהוא גמר ווימבלדון נגד נדל. אתם תוכלו לנחש שיש עוד אחד שלדעתי זה המשחק שכולכם תזכרו.
אז...
עכשיו אנחנו מדברים על 2007.
עברו 3 שנים. בשלוש שנים האלה, פדרר עושה דברים בעולם הטניס, שלא נעשו לפני כן. אני קורא לזה סטנדרט הזהב של פדרר. הוא קבע תקדים לאיך צריך להיראות השחקן הכי טוב בעולם. אף אחד לפניו לא השתלט על הסבב ברמה כל כך מפחידה כמו פדרר בין 2004 ל-2007. לא סמפרס ולא בורג ולא לנדל ולא... לא משנה, היו הרבה שחקנים טובים לפני. פדר כמעט לא הפסיד במשחקים. הוא הפסיד באיזה 6 משחקים ב-2004, ב-4 ב-2005, ב-5 ב-2006. אלה מספרים, באמת, למי שמכיר את לוח השנה של הטניס, אתה משחק, בטח פדר בגיל שלו, שיחק 20 טורנירים בשנה, לא יודע, והוא הפסיד איזה 5 פעמים, 4 פעמים. דברים מצחיקים. אבל למי הוא כן מפסיד? הוא מתחיל להפסיד לנדל. הוא מתחיל להפסיד לו ב-2005, כשנדל בן 19, ב-2005 הוא הפסיד לשלושה שחקנים, שנדל חתום על שלושה מההפסדים האלה, שניים מההפסדים האלה, לא מסתדרים לי למספרים בראש, לא משנה, אבל נדל מתחיל לנצח אותו. למה נדל מתחיל לנצח אותו? מה מיוחד בנדל לעומת רודיק, יואיט, פררו, כל השחקנים האלה?
אגב, באמת, ב-2004 אמרת, ואמרת נכון, 6 הפסדים, כל השנה, כן? 75-6 זה המאזן. 2005, 81-4.
כן.
2006, 92-5.
90, כאילו, רק...
מה זה 92-5?
לשחק כמעט 100 משחקים, ועם זוגות זה כמובן יותר מ-100 משחקים.
כן.
זה לא מספרים שמישהו מגיע אליהם. הוא היה מכונה.
כן, הוא היה משחק... אגב, 97 משחקים, גם אצלו... זה נדיר מאוד, זאת אומרת, יש 93, אין.
אני אומר את זה, כן, בלי לבדוק, אבל אין אף, אני כמעט בטוח שאין אף שנה שנדל או ג'וקוביץ' שיחקו כזה מספר של משחקים. הוא שיחק המון, ניצח המון, באמת, כאילו, זה, אני מרגיש שמילים לא יעשו צדק לדבר הזה שהוא עשה בעולם הטניס.
לא, כי צריך לפעמים להגיד, אתה יודע, שאתה אומר כן, אתה אומר הכל, גם היציבות וגם ההתמדה, זאת אומרת, הכל היה שם, אין גם, לא היו הרבה פציעות גם כשאתה מגיע לדבר כזה.
נכון, נכון. הייתה לו אולי פציעה אחת בסוף 2005, הייתה לו איזו פציעה ברגל, אני לא זוכר בדיוק, אבל הוא כמעט לא נפצע, ובאמת השמיד את כל מה שזז, זה היה מופע הטניס הכי גדול ever, זה היה באמת מדהים. אז, מה מיוחד בנדל? נדל באותה תקופה משחק מאוד שונה מנדל שאנחנו מכירים היום. היום נדל הוא שחקן מאוד מגוון, מאוד אגרסיבי, מגיע לרשת, גומר נקודות מהר, הוא כמעט פדררי בסגנון שלו היום. אז נדל הוא שחקן שטוב בעיקר על חיימר, אם כי הוא זוכה בתארים גדולים מאוד מהר גם על משטחים קשים, מגיע לגמר ווימבלדון בגיל 20-21, מה שמיוחד בו בעיקר זה שהוא, יש לו טופ ספין מטורף מצד כף היד, טופ ספין זה יוצר, לא נתעכב על זה, אבל זה יוצר קשת מאוד גבוהה, הכדור, ככל שחובטים בו ביותר סטופ ספין, אפשר להקות גם חזק וגם עם שליטה, וגם הכדור קופץ מאוד גבוה אחרי שהוא פוגע במשטח. ונדל לוקח את הנדל הוא שמאלי, כלומר, בטניס חובטים בעיקר קרוס קורט לרוחב המגרש, כלומר, בדרך כלל זה יוצא פורנד לפורנד, בקאנד לבקאנד, אבל נדל שמאלי, אז הפורנד שלו הולך לבקאנד של פדר. החבטה הכי קלה עבור נדל, היא החבטה ישר לחולשה של פדר. והוא מנצל את זה במקסימום. הוא, נדל, לא אכפת לו לשחק כאילו טניס שבלוני. לא כאילו, זה טניס שבלוני. אני לא אומר שזה לא יפה, לא מרשים, אבל יש פה איזו נוסחה. הנוסחה היא לחוות את הפורנד גבוה מאוד ועמוק לבקאנד של פדר. ובשנים ההם פדר לא יודע ממש מה לעשות עם זה. הוא מפסיד לנדל שוב ושוב, בעיקר על חיימר, אבל הוא מתחיל להפסיד לו גם על משטחים קשים. הם נפגשים בגמר ווימבלדון 2006, ופדר מנצח, לא בקלות, יש שם 6-0 במערכה הראשונה, אבל זה קצת משקר הדבר הזה. פדר מנצח בארבע מערכות. וב-2007, נדל כבר שנתיים ברצף במקום השני בעולם, אוכל תארים כמעט כמו פדרר, הפך להיות שחקן באמת מעולה, וכבר די ברור שהוא יכול לקרוא תיגר על פדרר בווימבלדון, הוא עדיין לא הצליח כל כך בארצות הברית ובאוסטרליה. והם מגיעים לגמר, מה שאני בעיקר זוכר מהגמר הזה, זה שבנו, בשנים האלה בנו את הגג, באצטדיון המרכזי של ווימבלדון, אז המגרש, כאילו גילחו ממנו קודם את אני לא יודע מה זה, מעל הטריבונות העליונות, היה איזה מין חצי גג כזה, גילחו אותו, וזה נראה כאילו עשו למגרש תספורת מוזרה כזאת.
המגרש התגייס.
המגרש התגייס.
ולכן בהתחלה אתה...
בהתחלה אתה נראה...
אתה צריך לראות.
אתה נראה נורא.
כן, כמו שכולנו נראים.
כן, אתה צריך להיות עם זה, אבל מותר שפם.
מותר.
מותר שפם.
אתה צריך לקבל אישור, אבל זה... אז 7-6.
אני לא זוכר את התוצאה המדויקת. 4-6. 5 מערכות.
7-6. 2-6, 6-2. בהגה, 1-0-1-1, 2-1-2-2.
נדל, כשהוא לוקח את המערכה הרביעית, התחושה היא שהוא יכול לעשות את זה. המשחק מעולה. אחד המשחקים, הוא משחק קצת נשכח בגלל מה שקרה שנה אחר כך, וגם בכלל בגלל שלפדר היו יותר מדי קלאסיקות בגמר ווימבלדון. אבל נדל הייתה תחושה שהוא יכול לעשות את זה. אני חושב שהיה, הוא קצת... קצת נפצע שם במערכה החמישית, היה, אני לא זוכר אם הוא קיבל טיפול רפואי, או שהוא טיפה צלה, או משהו בסגנון הזה, ופדרר במערכה החמישית מתעלה, וסוגר את המשחק. משחק מערכה חמישית פדררית של גמר ווימבלדון, אחר כך כבר מערכה חמישית פדררית של גמר ווימבלדון, אולי זה כינוי גנאי ולא שבח, אבל הוא לוקח את נדל, את היריב הגדול שלו, במשחק מדהים, וממשיך את השליטה שלו, שתימשך עוד כמעט שנה שלמה, עד המשחק הבא שלנו.
כן, טוב, אז המשחק הבא שלנו, שנה אחר כך, אנחנו מדברים על גמר ווימבלדון 2008.
כן.
ועל משחק שלדעתי, גם מי שלא טניס גדול, שאני נגיד, פעם הייתי עוקב הרבה יותר אחרי טניס, עכשיו אני עוקב פחות, אז הייתי כזה בין לבין, אבל... אם אני לא, כן, אני לא טועה, כי דיברנו על זה קודם, זה המשחק שאני, כאילו, כל אחד זוכר איפה הוא היה, מה הוא עשה, מה הוא עשה בהפסקה, מה הוא עשה פה, ומטורף. אני ממש זוכר את עצמי, רואה את המשחק הזה, כאילו, ממש. איפה הייתי, כאילו, זוכר, כן. כאילו, אני מצליח להיכנס לסיטואציה בקלות.
אז ניתן קצת רקע. דבר ראשון, פדר בתחילת 2008, סובל ממחלת הנשיקה. ופתאום יש צניחה די חדה ביכולת שלו. הוא מעפיל לחצי גמר אליפות אוסטרליה, הוא מפסיד שם לג'וקוביץ' בשלוש מערכות. ג'וקוביץ' שעד אז בגרנד סלמים לפחות, פדרר די הבין מה עושים נגדו. הוא מתחתן גם במרץ או אפריל או משהו כזה. הוא לא ממש נראה כמו פדרר של השנים לפני, ובהתחלה גם לא מבינים למה, כי לוקח זמן עד שהוא מספר לנו שהייתה לו מחלת הנשיקה. הוא מתחיל להתאושש, הוא מגיע לגמר אליפות צרפת, ושם זה ההפסד הכי חד צדדי בקריירה שלו לנדל. נדל כבר, הוא משחק ברמה כמו שהוא שיחק ב-2007, וקצת יותר טוב. הוא שיפר את הבקאנד בעיקר בצורה בלתי רגילה, זה כבר לא רק הפורנד. זה כבר לא רק להתחפר והטניס השבלוני. נדל הוא כבר טניסה יותר בשל, הרבה אגב בזכות פדרר שדחף אותו להשתפר. כן, כדי לנצח את פדרר בצרפת, נדל ניצח אותו די מההתחלה, אבל בכל שאר המקומות, הוא היה צריך למצוא עוד הילוך, והוא הצליח לעשות את זה כי הוא נדל. אז הוא ניצח את פדרר, מה זה היה, 6-3-6-0-6-1, משהו, או 6-1-6-0-6-3, בגמר שם, וזה היה...
ברולאן גארוס?
כן.
בול, 6-1-6-3-6-0.
אז זה היה נורא. זה, כן. היה, זה היה נורא.
זה בלו-אוט.
ואז הם מגיעים לווימבלדון. בווימבלדון עדיין פדרר הוא כאילו בעל הבית, אבל הוא מגיע כן. אחרי חצי שנה מאוד לא פשוטה, מכל בחינה. חוץ מזה שהוא התחתן, שזה נחמד.
נראה לי שהחתונה עצמה, קראתי פה 2009, זאת אומרת הוא התארס לדעתי קצת משהו כזה, אבל...
יכול להיות.
אני לא נכנס לה, מצטער אם אני טועה פה בזה, מה ירונן נהנה...
אם אתה מול המחשב וזה, אז אתה יודע יותר טוב ממני.
לא בטוח, אגב. אני שם לב שזה לא בטוח. קודם אמרת, קראתי משהו בגוגל, ואחרי שאמרת משהו, הם תקנו את זה, אז אני לא יודע. אז כן, אתה רוצה להגיד, השנה היה לו קצת קשיים בעונה שלפני זה, יותר הפסדים קצת.
הוא קצת העט ונדל העיץ, אני חושב. הסטנדרט שפדר קבע בין 2004 ל-2007 היה כל כך קשה להתמיד איתו, שכל ירידה יביאה מיידית כאילו משבר, כאילו. הם מגיעים לגמר הזה, והגמר הזה הוא באופן מיידי, זה אינסטנט קלאסיק.
אינסטנט קלאסיק.
מי שצפה במשחק, אני לא זוכר אם השדרנים אמרו את זה, או אני בטח אמרתי את זה כבר, צפיתי שם בצבא, אמרתי כל התחנות של החיים. הייתי מפקד שם בשבט, הדבר נורא, לא משנה, וראינו את זה, אמרתי לכל הקצינים, וזה אמרתי להם, תקשיבו, אתם רוצים שאני אעשה דברים, אני מסרב פקודה, אני במועדון, רואה טניס ותקפצו לי.
כמה זמן היית בצבא אז?
שנתיים.
בסדר, היה כבר ותק מסוים, זה לא
היה ותק מסוים.
סבב.
2008.
לא נכנסת לכלא, עזוב, בסדר. שנה וחצי. רק רציתי לדעת כמה חוצפה הייתה.
כן, לא, הייתי מפקד צוות. לא משנה, בכל מקרה, המשחק נמשך המון זמן.
כן.
בגלל שהיו שתי הפסקות גשם די ארוכות, אז עוד לא היה גג.
אחת הייתה מאוד ארוכה כזה, זה הרגיש לי.
כן, אני לא זוכר.
יצאתי מהבית, כאילו חזרתי.
שעה.
כן, משהו כזה מופרך.
משהו מאוד ארוך, וגם המשחק עצמו היה ארוך. כלומר, חמש מערכות, נדל זכה בשתיים הראשונות. 6-4, 6-4, ובמצב הזה, זה כבר נראה גמור. כלומר, לחזור מפיגור 2-0 בגמר גרנד סלאם, מול נדל, בצורה שנדל שיחק, זה מאוד 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 קשה. כן. ופדרר, לדעתי, טוב, אני לא רוצה להגיד סתם, שובר שוויון במערכה השלישית, ופדרר מנצח בו.
גם ברביעית.
גם ברביעית, וברביעית, יש שתי נקודות שכל סרטון ההיילייטס שמחבל את עצמו של היריבות הזאת, כולל אותן, שתי חוותות העברה. בראשונה, פדרר עולה לרשת, לפורנד של נדל, ונדל חופר שם איזה פאסינג שוט מטורף, מאוד נדלי מאחורי הקו האחורי, והוא עולה למאץ' פוינט, צ'מפיונשיפ פוינט, אחרי הדבר הזה, והקהל יוצא מגדרו, וזהו, וזה נגמר, וכל השושלת הלכה, פדרר עמד לשבור שם את השיא של בורג, של הכי הרבה זכיות ווימבלדון ברצף, ולהראות לנדל שעדיין, כן, עדיין אתה בכיס שלי, בכל מה שלא קשור לחיימר, אבל נדל, והנרטיב, ופדר על המשחק עם ז'קט, ונדל עם גופייה, ונייק, כן, הספונסר של שניהם, הבינו את הסימבוליזם, זה היה, באמת, זה כאילו משהו שלא קשור לטניס כבר, מה שקרה שם. ובמאץ' פוינט, נדל עולה לרשת, לבקאנד של פדרר, עם הטופ ספין הזה, עם כל מה שאמרנו, עם החוותה הכי חזקה שלו, לחוותה הכי חלשה של פדרר, ופדרר מעביר אותו, בחוותת העברה, גם מטורפת כזאת על הקו, ולוקח את המערכה הרביעית, קופה מערכה חמישית, אקסטאזה, באמת.
וואו.
עוד לפני תחילת המערכה החמישית, הקאמבק הזה מ-2-0, ההצלה של המאץ' פוינט, השתי חוותות האלה,
כן.
הביורנבורג ביציאה, וההפסקות גשם, והערב מתחיל לרדת, והאיכות שעות, של הטניס.
4 שעות 48 דקות, זה הזמן הרשמי, זה בלי
זה
הזמן, הפסקות.
זה בלי הפסקות גשם.
זה היה איזה 6-7 שעות.
זה היה יותר מ-6 שעות, אני חושב. כל הדבר הזה.
תמיד, הזדקנו איתם ביום הזה.
זה היה מטורף. זה היה מטורף, ובסוף נדל ניצח, במערכה חמישית מאוד ארוכה.
9-7.
9-7, וכשכבר כמעט הפסיקו לשחק, כי הערב ירד, ולא היה, אי אפשר היה לשחק שם, בגלל שלא הייתה תאורה מתאימה, והוא נופל שם על הדשא, זה כבר לא דשא שם בסוף הטורניר הזה.
מה שנשאר.
חול כזה. וזה באמת אולי הרגע הכי איקוני אי פעם בעולם הטניס. ובחרתי את המשחק הזה שפדר מפסיד בו, כי זה חלק מהעניין. להיות טניסאי, גם להיות ספורטאי בכלל, ההפסדים הכי כואבים הם חלק כן. מהחבילה.
כן, אם אתה באמת, באמת, באמת ענק, זה, אתה באמת לומד מהם, זה עוזר לך, כן. הם חלק, אבן,
כן.
שאתה הופך.
ונגיד גם, כן, פדר, אחרי שני הפסדים, באמת מרסקים כן. האלה לנדל,
כן.
חודשיים אחרי זה הוא זוכה באליפות ארצות הברית.
כן.
אז להתאושש מהדברים האלה הוא תמיד ידע.
נקודה חמישית, שמינית גמר, אליפות צרפת,
אוקיי.
ב-2009, נגד טומי האס.
נגד טומי האס. אז, פדר שוב מפסיד לנדל, באוסטרליה ב-2009, שזה בעיניי אולי ההפסד הכי נורא בקריירה של פדרר. הוא מגיע למערכה חמישית, והוא מתפרק שם, הוא משחק טניס נורא. זה לא כמו בווימבלדון שהייתה מערכה חמישית, וזה היה מטורף, ונדל התגבר, וזה וזה וזה. זה היה משחק שפדרר צריך לנצח, והוא הפסיד בו בגלל באמת שהוא נשבר מנטלית, וזה היה נורא. ונדל באותו שלב הוא כבר ראשון בעולם, בצדק, הוא התגבר על פדרר, בכל מקום. ומגיע אליפות צרפת, שזה הבית של נדל, הוא זכה שם 4 שנים ברצף, והוא לא הפסיד שם משחק מעולם בעצם. ואז קורה משהו מאוד מוזר, נדל מפסיד בשמינית הגמר לרובין סודרלינג. סודרלינג נותן משחק ענק, היום בדיעבד אומרים שנדל עלה קצת חולה, קצת פצוע, אני לא יודע, אבל נדל הפסיד בשמינית הגמר, ויום אחרי זה פדר עולה לשמינית הגמר. עכשיו פדר סיפר בדיעבד, כן, שבשנייה שנדל הפסיד, הטלפון שלו התפוצץ מהודעות. הוא הלך ברחוב בצרפת, הוא נסע במכונית בפריז, עצר ברמזור, ואנשים יצאו מהחלונות וצעקו לו, זאת השנה שלך, אתה חייב לנצח. הייתה כאילו בשנייה שנדל הפסיד, אוקיי, לרגע אמרנו, וואו, קרה פה משהו לנדל, ומיד השיח עבר לפדר. כל הלחץ, לחץ באמת מטורף, כי זה הגרנדסלאם היחיד שהיה חסר לו.
לא, וגם פתאום אתה, כשהיה את נדל, ברור זה לא טוב להפסיד, אבל היית אומר, טוב, יש נדל שגומר אותך שם כל שנה. פתאום אין נדל, אז נכון, מצד אחד לנצח, זה תמיד יהיה טיפה פחות, כי לא עשית את זה מול נדל, אבל לא לעשות את זה, כשאין לך את נדל שם, זה כבר ממש לא כיף.
נכון, נכון. כאילו, הלחץ הוא מתגבר, כי זאת ההזדמנות. עכשיו או לעולם לא. מין, זה מצחיק, כאילו בדיעבד, פדר היה בין 27, כן? 8. אז כאילו אתה אומר, מה, יש לו עוד שנים וזה, אבל זאת הייתה התחושה. והוא עולה לשמינית הגמר מול טומי האס. האס, שחקן גם, סבל הרבה מפציעות, היה כבר שני בעולם ב-2002, חבר מאוד טוב של פדרר אגב, סגנון משחק קצת דומה, גם בקנד יד אחת, שחקן מאוד חזק פיזית, מין שור כזה, והוא מוביל 2-0 במערכות על פדרר. פדרר לא נראה כמו עצמו. והס משחק מאוד טוב, והס הוא שחקן מנוסה, הוא שחקן שהיה במעמדים כאלה, הוא יודע איך לנצח במשחקים כאלה, פדר בצרה צרורה, יכול להיות שהוא יפסיד את הצ'אנס השמימי המוזהב הזה, ולהס יש נקודת שבירה במערכה, בסוף, כמעט סוף המערכה השלישית, שאם הוא היה לוקח אותה, הוא היה מגיש למשחק, לנצח בשלוש מערכות, ומתפתחת שם נקודה מהקו האחורי, זה חיימר, ככה זה הולך שם, והס זורק את פדרר ככה לצד, לצד של הבקן, פדרר רץ מסביב לבקן לחוות פורנד, וחובט פורנד באמת מלא בביצים, באמת כאילו אומץ ששמור באמת להכי גדולים, וחובט את זה אינסייד אאוט פורנד שנוגע בקו, ונותן לו את הנקודה, ומשם הוא שוב, מתאפס על עצמו, ולוקח את המשחק הזה בחמש מערכות, אם הפורנד הזה היה נוחת סנטימטר שמאלה, יכול מאוד להיות שפדר לא היה זוכה לעולם באליפות צרפת, ואולי כל הנרטיב עליו היה שונה, אני לא יודע, אבל זו מין נקודה כזאת שאתה אומר, וואו, זה נקודה של, כן, מיתוסים עשויים ממנה. אחר כך גם המשך הטורניר היה מאוד לא פשוט, אגב, בחצי גמר הוא ניצח את דל פוטרו, במשחק גם של 5 מערכות, ואת סודרלינג בגמר, אבל זה באמת אחד הרגעים הכי חשובים, הכי גדולים בקריירה של פדר, למרות הלחץ העצום הזה, להצליח לנצח שני משחקים מאוד קשים נגד שחקנים מאוד מאוד טובים בחמש מערכות.
כן, בגמר זה 6-1, 7-6, 6-4, כבר טיפה יותר איזי, על סודם. זו הייתה הנקודה החמישית, המשחק החמישי. המשחק השישי, אנחנו חוזרים שוב לגמר ווימבלדון, אנחנו שלושה גמרים בווימבלדון רצופים ברשימה שלנו. היה את 2007, כמו שאמרנו, עם חמש מערכות כלילות, היה את 2008 עם חמש מערכות קשות, ועכשיו אנחנו בגמר 2009, נגד רודיק, משחק שגם שבר סי מסוים של חבר.
אז דבר ראשון, אני חושב שעצם זה שפדר שיחק שלושה משחקים כאלה, של חמש מערכות בגמר ווימבלדון, שנה אחרי שנה, זה חלק אני חוזר שוב ושוב על המילה הזאת, על מיתוס.
כן.
אבל זה חלק ממה שבנה את הדבר הזה. כלומר, מי ששוב ושוב משתתף במשחקים הכי מטורפים,
כן.
על הבמה הכי יוקרתית או הכי אגדית, אני לא יודע איך לקרוא לזה, שעולם הטניס, זה יוצר איזה הילה, איזה משהו באמת אגדי, מיתי. ופדר בצרפת, לא רק שהוא השלים את הסריה של ארבעת הגרנדסלאם, הוא גם זכה בגרנדסלאם ה-14 שלו, שזה אותו מספר של פיט סמפרס, ובווימבלדון יש לו הזדמנות לשבור את השיא של סמפרס. שנה לפני כן בורג ישב בקהל וראה אם פדר יצליח לשבור את השיא שלו של זכיות רצופות בווימבלדון. פדר לא הצליח, עכשיו סמפרס יושב בקהל, ומה שאני זוכר בעיקר זה שקיציס שידר את המשחק הזה, קיציס, היה על קיציס, והוא אמר, לא הפסיק לדבר על המשקפי שמש של סמפרס, כי הוא אמר, איזה קמצן הבן אדם הזה קונה משקפי שמש בשקל וחצי, וכל פעם שהראו איזה מכובד בריטי כזה עם משקפי שמש
ביוקר.
אז הוא אומר, תלמד ממנו, פיט סמפרס, מה זה הדבר הזה? אז היה. בכל מקרה, רודיק שוב מגיע לגמר, זה פעם שלישית שהם נפגשים בגמר ווימבלדון, גם ב-2005 הם נפגשו, על 2004 דיברנו, ורודיק, קצת כמו פדרר בצרפת, מרגיש, זאת ההזדמנות, די, כמה אני יכול להפסיד לבן אדם הזה בווימבלדון? גם הוא הפסיד לו בחצי גמר ב-2003, אז זה פעם רביעית שהם נפגשים בווימבלדון, בשלב מכריע. ורודיק עולה למשחק הזה אפילו יותר טוב משהו היה ב-2004. הוא מגיש מפחיד, באמת, מפרק את המגרש עם ההגשות שלו, ובמערכה השנייה יש שובר שוויון, אחרי שרודיק לקח את הראשונה, ורודיק מוביל 6-2 בשובר שוויון. אתה לא מפסיד שובר שוויון ממצב כזה, בטח אם אתה רודיק ויש לך שתי הגשות. ורודיק, אני חושב שזה היה ב-6-5, הוא עולה לרשת והוא מקבל וולי, לא קל, וולי גבוה לבקאנד, אבל וולי שאתה אמור לגמור, והוא מעיף אותו החוצה, ופדרר חוזר ולוקח את המערכה, המשחק מגיע למערכה חמישית, פדרר לא שבר את רודיק, הוא ניצח שתי מערכות בשוברי שוויון, לא שבר אותו, כי רודיק מגיש כל כך מפחיד, ובסוף הוא שובר אותו.
כן, את הרביעית הוא מפסיד 3-6.
כן, כי זה באמת משחק מעולה של רודיק. רודיק מתאבד על המגרש. הוא יעשה הכל, הכל. אגב, מי שראה בנטפליקס את הדוקו על מרדי פיש, רודיק מתראיין שם הרבה, ואתה מבין כמה רעב היה לבן אדם הזה. הוא לא היה ברמה של פדר, לא של נדל ולא של ג'וקוביץ', היו לו מגבלות. מבחינת הרעב, מבחינת הדרייב, הוא היה קרוב אליהם.
מערכה חמישית סולידית.
16-14, ופדר שבר במשחקון האחרון, בפעם הראשונה שהוא שבר בכל כמה המשחק הזה היה, 5 שעות ו...
4 שעות ו-16.
4 ו-16, אז יותר קצר, כן, אוקיי, כי הם משחקים בסוף טניס מהיר מהקו האחורי וזה, והרבה אייסים.
זה לא קצר כל כך, כן? יותר קצר מנדל שהיה, אבל זה עדיין המשחק הכי ארוך שלו השנה הזאת, אני לא טועה, כן, לא היה לו שום דבר מעבר.
כן, טוב, זה בכל זאת
חריג. היה לו 4-40.
לפדר?
איך 4-40? משחק של 3 מערכות? לא. נגד אנדריאה ספי? איך זה יכול להיות?
זה טעות.
זה טעות. אוקיי, אז מצאנו טעות אצל tennisabstract.com.
כן, זה לא יכול להיות.
עם כל הזה.
אם אני לא טועה, ונראה לי שאני לא טועה, אז פדר חוות יותר אייסים מרודיק בגמר ההוא. הוא הגיע לאיזה 50 אייסים, נראה לי שזה הגמר, המשחק עם הכי הרבה אייסים בקריירה של פדר, וזה סתם הזדמנות לשים איזה זרקור על ההיבט הזה, המשחק של פדרר. מי שעוקב אחרי טניס יודע, אבל מי שלא אולי פחות, ההגשה של פדרר היא ממש לא הכי מהירה בכל הזמנים, אבל היא נשק, אחד הנשקים הכי גדולים בהיסטוריית המשחק. יש לו יכולת לשים את הכדור איפה שהוא רוצה, בכל פינה, על הקווים, אי אפשר לקרוא את ההגשה, היריבים תמיד אמרו שאין להם מושג לאן הבן אדם הזה מגיש, וההגשה הזאת היא כנראה החוותה הכי חשובה במשחק של פדרר, ובגמר ההוא היא הייתה חשובה מתמיד, כי אם הוא היה נשבר במערכה החמישית, עם הצורה שרודיק הגיש, אז הוא היה מפסיד.
כן, הוא גם באמת, כמו שאמרת, 50 אייסים.
50 אייסים, כן. כן.
לא רע, 50 זה הרבה.
50 זה הרבה מאוד.
זה הרבה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו, זה המשחק השישי, שבר את סמפרס, כמו שאמרת.
כן.
ועכשיו אנחנו במשחק השביעי, 2011, חצי גמר, אליפות צרפת, רקע, ג'וקוביץ' עם 5,000 אלף מיליארד ניצחונות רצופים, בכל, כן.
בכל המסגרות. זה המספר, בכל המסגרות.
כן. או 43, אתם תבחרו.
43.
נכון, זה 43, לא מה שאמרתי.
43.
כן, לא 5,000 אלף.
לא, אמרת 47 אחר כך, לא. לא משנה.
אמרתי 43.
43, אז אתה צודק לגמרי. אז ג'וקוביץ' עד תחילת 2011, הוא השחקן השלישי הכי טוב בעולם. כבר 3 שנים, משהו כזה. הוא טוב מאוד, הוא מנצח את נדל, והוא מנצח את פדרר, אבל בדרך כלל לא בגרנדסלמים, הניצחון הראשון שלו על אחד מהם בגרנדסלמים היה מול היו לו שניים מול פדר ב-2008 ו-2010, אבל עדיין הוא השלישי הכי טוב, ואפילו בפער ניכר. בסוף 2010, משהו קורה לו. הוא זוכה בגביע דייביס עם סרביה, ואז ב-2011, פתאום הוא נהיה משהו אחר. הוא זוכה באליפות אוסטרליה, הוא מנצח את פדר שוב בחצי גמר, הפעם זה לא כי פדרר עם מחלת הנשיקה, אלא כי ג'וקוביץ' יותר טוב ממנו. זוכה בתואר שם, ואז הוא זוכה ב4 תארי מאסטרס רצופים, באינדיאן ווילס, במיאמי, במדריד וברומא. הוא מנצח את נדל בכולם, בכל אחד מהטורנירים האלה. באינדיאן ווילס ובמיאמי, אני חושב שזה היה המשחק הכי וואו ברצף הזה. הוא חוזר מפיגור מערכה ומנצח את נדל. הוא גם מנצח את פדרר שם באינדיאן ווילס, אם אני לא טועה בחצי גמר. והוא משחק טניס בלתי מנוצח. הוא פיינח את נדל, כן, לפחות לאותה שעה, ככה זה נראה, עם הבקאנד לאורך הקו, נדל חובט לבקאנד, ג'וקוביץ' אומר, לא מזיז לי הטופספין הזה, שם את הכדור לאורך הקו, מגיש הרבה יותר טוב, מחזיר, הוא תמיד היה, לא יודע אם תמיד, הוא היה המחזיר הכי טוב בסבב תקופה, אבל פתאום זה הפך לי, הוא שובר בכלילות את היריבים שלו, הוא הופך לטניסאי הכי מפחיד בעולם. הוא משתלט על הסבב ברמה שלפני זה רק פדר עשה בין 2004 ל-7.
זה היה ממש מוזר, כאילו איכשהו פתאום בא שם.
מטורף.
המחשפה הסרבית.
41 ניצחונות רצופים מתחילת השנה, כולל השניים של סוף 2010, והוא מגיע לחצי גמר אליפות צרפת, גם תמיד בטניס יש סיים, אז זה היה, הוא השווה את פתיחת העונה הכי טובה בהיסטוריה של ג'ון מקנרו, גם 41 ניצחונות, וגם זה היה אמור להיות 42, אבל פוניני פרש מהרבע גמר בצרפת, אז הוא פספס את זה.
מקנרו היה עם משקפיים ביציאה.
כן, מקנרו רוקד בקברו, למרות שהוא לא מת. אז מגיעים לחצי גמר.
אגב, הוא אחד שירקוד, גם שהוא לא מת, ירקוד בקברו.
אוי, מקנרו.
הוא איש מאוד מעניין. אוקיי, אז ג'וקוביץ' אמרנו ברבע, נכון?
בחצי
גמר,
מול פדר.
כן.
עכשיו, פדר כבר שלישי בעולם.
נכון.
גם ג'וקוביץ' עקף אותו וגם נדל ראשון באותה תקופה. וג'וקוביץ' עם הרצף שלו, וזה המשטח הכי חלש של פדרר. לאו דווקא הכי חזק של ג'וקוביץ', אבל ג'וקוביץ' כרגע ניצח את נדל פעמיים על חיימר, במדריד וברומא. ובאופן אישי, יכול להיות שזה המשחק של פדרר שהכי נהניתי ממנו, וואלה. בכל הקריירה של פדרר.
אוקיי.
גם משחק שאני מאוד ממליץ, ללכת לראות את ההיילייטס, אבל אחרי שנגמר הפרק.
רק אחרי.
פדרר משחק טניס חיימר, זה לא ווימבלדון, הוא לא יכול כל הזמן לבוא לרשת, לא יכול להסתמך על ההגשות שלו, הוא חייב לנצח את ג'וקוביץ' מהקו האחורי, ג'וקוביץ' של 2011, ג'וקוביץ' המפלצת, והוא עושה את זה.
המחוסן,
דאז.
החסין.
נגד שפעת החזירים.
כן. 7-6 במערכה הראשונה, שובר שוויון, 6-3, מפסיד 3-6, וכמובן 7-6 באחרונה.
ברביעית, וגם אז כמעט הערב ירד, ואם פדר היה מפסיד ברביעית, כנראה שהמשחק היה ממשיך יום למחרת, ולג'וקוביץ' כבר היה מומנטום, פדר סוגר את המשחק הזה עם אייס, מרים אצבע אחת לשמיים, מהנהן, אומר לעצמו ולקהל, כן, כן, זה מה שאני שווה, עם כל הכבוד לך ג'וקוביץ', זה גם רגע מין מאוד איקוני בקריירה של פדרר, הוא הפסיד לנדל בגמר, כי בכל כן. זאת את נדל באליפות צרפת הוא אף פעם לא פיצח.
3:40, שני המשחקים האלה. גם חצי גמר ג'וקוביץ' וגם ההפסד בגמר לנדל, שהיה 7-5, 7-6, 5-7, 6-1 ברביעית לנדל. תמיד הוא מפרק כן. אותו בסוף.
כן, אגב, אולי המשחק הכי טוב בין פדר ונדל באליפות צרפת, כן. אבל המשחק הזה מול ג'וקוביץ', אחד המשחקים הכי וואו בקריירה של פדר.
מתקדמים בשנים, אנחנו עד עכשיו היינו בשבעה משחקים על 8 שנים, ועכשיו נשארו לנו 3 משחקים לחסות בעצם גם איכשהו 8 מהראשון שנעשה, כי הראשון הוא ב-2014, זה משחק שמיני כאילו, חצי גמר ווימבלדון נגד אנדי מארי, 2014.
אז המשחק הזה לא הולך להופיע באף רשימה, אם תעשו גוגל, מה סרט המשחקים הכי טובים של פדר, הוא לא יופיע, ובחרתי את זה משתי סיבות, 3 סיבות. א', פדרר לאיזושהי תקופה, הוא הטניסאי השלישי הכי טוב בעולם, ב-2012 הוא כן זוכה בווימבלדון, מנצח את ג'וקוביץ' ומרי אחד אחרי השני, ועולה למקום הראשון בעולם לאיזושהי תקופה, ועדיין אם מסתכלים ב-overview, אז מ-2011 הוא הופך להיות השלישי הכי טוב בעולם. אבל ב-2013 חלה דעיכה מאוד משמעותית ביכולת שלו, ואני לא חושב שאנחנו יודעים להסביר למה עד היום, הוא פשוט לא משחק טוב. שנה קטסטרופלית בסטנדרטים המאוד גבוהים שלו, כן, הוא עדיין סיים את השנה מדורג שישי או איזה משהו כזה, אבל הוא פשוט לא מגרד את היכולת שהייתה לפני, וכמובן מספיטים אותו, אומרים סוף הקריירה ובלה בלה בלה, הוא כבר בין 31, 2, זהו, גמר את הסוס. אבל פדרר לא אכפת לו מהביקורות האלה, פדרר זה לא מזיז לו, פדרר שם כדי להילחם, וכדי לשחק טניס, כן. כי הוא אוהב את זה, והוא אוהב להילחם, והוא אוהב לגרד משחקים, והוא אוהב להשתפר, ובחרתי את המשחק הזה, כי זה איזשהו מראה את איך הוא קם מהקבר, כן? קם מהספדים.
ולא בפעם האחרונה. כן. כן. כן, זה 2015 אגב, אם אני לא טועה.
מה?
פדר מעריך את זה.
לא, לא. 15?
כן. הנה, פעם אחת תן לי לתקן אותך.
אוקיי, תודה על התיקון.
3 מערכות, זה זה?
כן.
זה.
אז פדר ב-2014, הוא מגיע לגמר ווימבלדון כבר, חצי גמר אוסטרליה, ב-2014, אגב, גם אחד המשחקים הנשכחים, מול ג'וקוביץ', 5 מערכות בגמר ווימבלדון, משחק מדהים. באמת, אם לא היו לפדר כל כך הרבה קלאסיקות בגמרי ווימבלדון, אז היינו חושבים על המשחק הזה
של ג'וקוביץ'.
כן, כאחד הגדולים. אבל הוא נשכח בגלל העודף המטורף של הקלאסיקות. אבל פדרר באמת חוזר לצמרת, וב-2015 משחק מול מארי.
כן, הוא שני, נכון? מארי שלישי? כן.
יכול להיות. כן, כי נדל אז בדעיכה, נדל הייתה לו שנה גרועה.
כן. לא, זה נראה לי בטורניר בעצם, אז בסדר. אבל כן, אתה צדקת. רק 2014-2015 זה תפסתי אותך, זהו. שום דבר אחר לא הצלחתי.
וגם זאת הזדמנות להזכיר את אנדי מארי.
כן, זה אהבתי דווקא.
כן, כי מרי גם, שוב, הרבה...
היה זמן שהיה נחשב כאילו 1 מ-4.
אני, בעיניי זה עדיין, בעיניי זה עדיין, וסתם, אולי הזדמנות להגיד את זה שוב, אבל בדיעבד עברו כבר 6 שנים מאז השיא של מרי, כן? מרי באמת סבל מפציעה יותר קשה מכל השאר בירך, ועד אז הוא לא זכה בכל כך הרבה גרנד סלאמים כמוהם, נכון, הוא מפגר מאחוריהם בדבר הזה, אבל בוא נגיד, אם פדר קבע את סטנדרט הזהב, הוא קבע מה נדרש כדי להיות ראשון בעולם, כמה עקבי צריך להיות, כמה משחקים צריך לנצח, כמה פעמים צריך להגיע לשלבים אחרים, מרי עמד בדבר הזה במשך איזה 5 שנים, 6 שנים. הוא היה שחקן מדהים, אנדי מרי. Okay. כבר זכה בשני גרנדסלמים עד למשחק הזה ב-2015, והוא משחק מעולה במשחק הזה. הוא שיחק טניס מעולה. מעט מאוד להחתיא, הגיש טוב, החזיר טוב, עשה את כל הדברים שמרי יודע לעשות, הוא גם כבר אלוף ווימבלדון בשלב הזה, אז הקוף כבר ירד מהרגב.
זה היה רגע טוב שהוא לקח.
כן, אבל זה נעשה בפרק על מרי.
כן, סליחה.
ופדר מפרק אותו. מה זה מפרק? משחק היה מאוד צמוד, 3 מערכות מאוד מאוד צמודות.
כן, 6-4, 6-4, 7-5.
יש שם, לא 6-4, 7-5, 6-4.
סחטק. כן. אגיד לך? חשבתי שאני נוסע לזכור. כן, נו, בסדר. 7-5-7-5-6-4.
7-5-7-5.
לא, רגע, כן. 7-5-7-5-6-4.
אוקיי.
זה היה. בוא נע, כמה עכברי טניס שיש עכשיו, יושבים ואומרים...
כן, כן.
הלו, אנחנו עושים את זה בלייב.
יש שם איזה גיים במערכה השנייה, אם אני לא טועה, איזה משחקון של כמעט רבע שעה, שיש שם נקודות מטורפות, גם את זה חפשו אחר כך ביוטיוב.
אתה תיתן לנו קובץ לינק, מה אתה חושב?
אין בעיה. ופדרר מעפיל הגמר, אחרי ניצחון באמת וואו, של פשוט כיף פדרר יטהור. כמה טוב הוא יכול לשחק טניס, ראינו את זה במשחק ההוא, מול יריב שמשחק מעולה, ובכל זאת פדרר מצליח איכשהו לדרוס אותו, למרות כל הקשיים, למרות שהוא כבר הספידו אותו בשלב הזה ב-2015, הוא כבר בין 33, כמעט חודש לפני 34, פורץ דרכים חדשות, ממשיך להשתפר, ממשיך להילחם, ולכן בחרתי את המשחק הזה, ובגמר הוא הפסיד לג'וקוביץ', בכלל בקיץ הוא ג'וקוביץ' ב-2015 זה אולי השנה הכי טובה שלו בקריירה, אולי יותר מ-2011, יש כל מיני דיונים מאוד מרתקים.
אבל את זה נעשה בפרק הג'וקוביץ', אני אעשה
ככה. נכון, נכון.
משחק 9 מתוך 10, אנחנו אוטוטו פורשים, נמרוד. אנחנו כבר עייפים, 2017, אבל אז זה באמת, אמרת קודם שהוא חזר מהקבר ב-2015, אני חושב ש-2017 זה היה, שזה כן. היה כבר, כאילו שכבר לא האמינו שהוא יעשה משהו עוד, נכון? זה היה זה, נכון?
כן.
אז אנחנו מדברים עכשיו על גמר אליפות אוסטרליה, 2017, פדרר נגד נדאל.
אז 2016, פדרר בקיץ 2015 היה מעולה, היה הפך להיות השחקן השני הכי טוב בעולם אחרי ג'וקוביץ', בגיל כאילו מבוגר, היום זה כבר לא נראה ככה, אבל אז היה נראה ככה. ב-2016 שוב, הוא משחק נגד ג'וקוביץ' באוסטרליה, והוא נפצע אחר כך.
משחק 28 משחקים כל השנה.
כן, הוא נפצע בברך, אגב, עד היום בעצם לא באמת התאושש מהפציעה הזאת. הוא מחליק באמבטיה, הוא קילח את הבנות שלו, והוא החליק, ו...
כן, ברשימת פציעות הספורט הזויות, שגם על זה נעשה פרק, קניזריס והבוסם, ויש לא מעט, אז את זה אפשר לשים שם.
האהוב עליי, אגב, בטניס, זה שגורן איווניסוויץ' שיחק במיאמי, והוא הלך לים, והוא דרך על צדף, 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 והוא חתך לו את הרגל, והוא...
מטורף.
פרש מהטורניר.
מטורף.
אוקיי. אז פדר כמעט לא משחק ב-2016 בגלל הפציעה. מדרדר בדירוג, בעצם אחרי ווימבלדון הוא מפסיק לשחק לגמרי באותה שנה, והוא חוזר באוסטרליה עם ציפיות מאוד מאוד נמוכות. הוא שיחק בגביע הופמן, אם אני לא טועה, באותה שנה, שזה טורניר שהוא לא שיחק בו שנים לפני כן, כי זה גם סוג של טורניר אהבה. והוא מגיע לאליפות אוסטרליה עם ציפיות נמוכות, ובשני הסיבובים הראשונים הוא מנצח אותם, אבל ממש לא מרשים. נראה לי שהוא ניצח בסיבוב השני את נוח רובין, וסתם אני אומר את זה כי הוא פרש אתמול, נוח רובין.
יפה מאוד, אז מיד אחרי זה יהיה לנו סרט המשחקים של נוח רובין.
של נוח רובין, יהודי חמוד מניו יורק. אז
ניצח בסיבוב השני את נוח רובין, אתה צודק.
ואז מתחילה אחת הדרכים הכי קשות לתואר גרנד סלאם באמת ever, סיבוב שלישי מול ברדיך או נישיקורי?
ברדיך.
ברדיך קודם. אז ברדיך אז מדורג מעל פדר, וזה... ופדר מקסח אותו. Yes. פתאום עולה למגרש ומפרק אותו.
6-2, 6-4, 6-4.
ניצחון מטורף.
שעה וחצי, כלילה.
כן, ושוב, פדר לא שיחק כמעט טניס חצי שנה, יותר מחצי שנה. אחר כך נישיקורי, 5 מערכות שנישיקורי אז גם. טניסאי צמרת, טניסאי מעולה, וזה משחק פיזי, משחק קשה, משחק ש...
מפסיד את המערכה הראשונה, פדר.
כן, ובאמת נישיקורי אגב שחקן מדהים, פספוס שהוא לא הצליח יותר בקריירה.
יפני?
יפני.
חייב להיות יפני.
כן, אין לו ברירה.
לא. זוורב אחר כך?
אז זה לא הזוורב, זה אח של זוורב.
לא, זה מישה.
זה מישה זוורב, שניצח את מרי. מרי היה אז ראשון בעולם, ומישה ניצח אותו, שחקן סרבולי. בואו נגיד את האמת, יחסית הגרלה טובה לרבע גמר גרנד סלאם.
גם שעה וחצי.
פדר פירק אותו. ואז עולם הטניס כבר התחילו לרעוד ידיים. זה היה טורניר, זה היה בכלל טורניר מטורף, כי גם לנדל היו משחקים מטורפים בתחרות הזאת. ג'וקוביץ' הפסיד שם לאיסטומין, ומרי הפסיד לזוורב, וסרינה ווינוס גם הגיעו לגמר. טורניר מטורף, אולי טורניר הטניס הכי וואו שאי פעם, ופדר מנצח את וברינקה.
באמת. סטנד דה מן?
Stand the man, ערב לפני נדל נראה לי מנצח ברבע גמר, ושואלים אותו, אתה תצפה במשחק של פדרר ווברינקה? הוא אמר, אם אתם לא תצפו במשחק, אני רואה שאתם לא אוהבים טניס. פדרר מנצח, 2-0 במערכות הוא מוביל, ווברינקה חוזר, פדרר לוקח אותו במערכה חמישית, ווברינקה הוא שחקן פיזי, חזק, אוהב מערכות חמישיות, ופדר איכשהו גובר עליו.
6-3.
ונדל בחצי גמר השני ניצח את דימיטרוב במשחק באמת מטורף, ושוב, השניים האלה היו בכל כך הרבה קלאסיקות, שיש כל כך הרבה קלאסיקות כן. נשכחות.
אבל כל כך הרבה היה... 5 מערכות יש ביניהם גם.
כן, זה היה משחק וואו, מטורף של נדל ודימיטרוב. והגמר, הכרטיסים בספסרות לגמר, תוך שנייה $10,000, מחירים הזויים, עולם הטניס באטרף, כאילו אם אתה נכנס לאינטרנט, אם אתה, כולם מצפים לדבר הזה כל כך, כי נדל ופדר לא שיחקו שנה וחצי לפני, אבל בגרנד סלאם הם לא שיחקו 3 שנים כבר. גם נדל חזר מ-2016 מאוד לא פשוטה, שהיו לו שם פציעות, שניהם כאילו הגיעו לטורניר עם ציפיות נמוכות, והם בגמר, כן, והם פאקינג נדל ופדר.
אני חושב שפדר כאילו מדורג בטורניר 17, ונדל 9, זה כן, הגיוני?
כן, זה מה שהיה. אוקיי. וג'וקוביץ' ומרי השתלטו על הסבב, ונגיד את האמת, המשחקים ביניהם היו משעממים, והם שיחקו הרבה, ומשהו במאצ'אפ, לא יודע, משהו
בדינמיקה,
נורא.
בדינמיקה, אין לכם את זה בדינמיקה ביניכם.
כן, אין כימיה.
אין כימיה, תעבדו על זה.
ואז פתאום פדר ונדל באו להושיע את עולם הטניס מהשיממון של מרי וג'וקוביץ'.
ובמשך 3 שעות ו-37 דקות הם הושיעו.
וזה היה משחק מבחינת איכות, לא המשחק הכי טוב ביניהם, אבל...
מבחינת הסיפור והדרמה.
הדרמה והסיפור, והמערכה החמישית לבדה הייתה שווה את הכל. פדר כל המשחק פתאום שיחק טניס שונה ממה שהוא שיחק נגד נדל לאורך כל השנים. הוא לא ברח, ניסה להגן מול הטופ ספינים הנדלים, אלא הוא חיבק את קו הבסיס, עמד עליו, לקח את הכדור בעלייה, ותקף מגב היד, גם כשנדל חוות מהפורנד, טופ ספין וכל הדבר הזה, והטקטיקה הזאת הייתה עבדה מעולה. במערכה החמישית, נדל הוביל בשבירה. הוא הוביל 3-1, ובנקודות האלה מול נדל, פדר תמיד הפסיד. תמיד, תמיד. נדל נכנס לו לראש, נדל אכל לו שם את המוח, כמו איזה פרזיט כזה, והיה ברור שהאדם הולך לנצח. אבל פדרר פשוט המשיך עם הטקטיקה שלו, המשיך לתקוף, הוא הגיע לנקודת שבירה בכל אחד מהמשחקוני הגשה של נדל במערכה החמישית, שזה משהו שרק ג'וקוביץ' עושה בדרך כלל. חזר מהפיגור שבירה, ב-4-3 יש את אולי הנקודה הכי מפורסמת, או אחת הנקודות הכי מפורסמות שהם שיחקו ביניהם, שפדרר נדל תוקף, ואז פדרר תוקף, ואז נדל תוקף, ובסוף פדרר גמר את הנקודה עם איזה ווינר מטורף לאורך הקו, שזה היה, כאילו באותו רגע, אתה רואה את זה בהיילייטס, כל הקהל קם על הרגליים, והשדרנים צועקים, וזה היה רגע אקסטטי כזה. ופדר זוכה בתואר, מנצח את נדל בגרנד סלאם, לראשונה מזה 6,000 שנים. רגע מטורף, באמת, אולי הגרנד סלאם הכי גדול של פדר.
כן, גם ראיון אחרי משחק, אחד הגדולים שלו. שזה שם שהוא בוכה כמה פעמים, כן, אבל שם זה לא הצליח להחזיק את עצמו, ממש.
כן, והוא גם היה כל כך נרגש, שהוא דיבר גם שטויות, לא יודע, הוא אמר, אם היה טקו בספורט, אז רפה, הייתי שמח שיהיה טקו, מה אתה מבלבל בשכל, אבל בסדר.
אבל אני אגיד לך, שהיו משחקים ביניהם, בטח ההוא של 2008, שבאמת כמה שאני שונא טקו ענק, אתה אומר כזה, תשמע, תקשיב, טוב שיש השלכות, וטוב שמישהו עצוב, וטוב שמישהו מנצח, כי אז עושה לנו את הרגעים האלה, אבל אם פעם אחת בחיים יש לי וטו, פעם אחת, כדי שמישהו לא ילך הביתה גמור אחרי מה שקרה פה, זה המשחק הזה. אז אוקיי, ועכשיו אנחנו מסיימים עם המשחק העשירי, אולי נעשה פעם בעוד 10, לא יודע אם הקהל ירצה.
אפשר לעשות עוד 30.
אז גמר ווימבלדון 2019, נגד ג'וקוביץ', ומי אם לא אתה תגמור רשימה כזאת עם הפסד? הפסד גם, מה קשים? הקשה?
אולי הכי קשה.
בוא נסיים, יופי, אני אוהב את זה.
כן, זה טניס, אין מה לעשות.
אתה ואני, אנחנו פה כמו משחקי הכס, בגלל זה גם זה, כי כאילו יודעים שאנחנו מסוגלים לגמור.
מישהו הולך לרצח?
כן, מסוגלים לגמור את זה ברגע, גם אין לנו עכשיו, אנחנו לא הוליווד פה. אבל אתה דגמר, אחרי זה נספר משהו.
מבחינת פדר סוף הקריירה לגמרי לא הוליווד. אחרי 2017, פדר הופך להיות השחקן הכי טוב בעולם שוב, בגיל 35-36, נדל מדורג ראשון בעולם בסוף 2017, זה לא משקף את המציאות. פדר היה יותר טוב ממנו, ניצח אותו בכל הפעמים שהם נפגשו, 4 פעמים. ב-2018 הוא זוכה בעוד גרנד סלאם, ה-20 שלו, 5 מערכות מול צ'יליץ' בגמר, גם משחק של פייט, של לב, לא של טניס מרהיב. ואז הוא בעצם ממשיך לשחק ברמה הזאת לאורך עוד זמן, לא, אולי לא ממש ברמה הזאת, אבל זה כבר גיל 36-37, ב-2019 הוא כמה שבועות לפני גיל 38, שזה באמת לא היה דבר כזה בטניס המודרני. ב-2019 הוא משחק באליפות צרפת, מגיע לחצי גמר שם בגיל כמעט 38, מפסיד לנדל במשחק טורנדו כזה שהייתה רוח מטורפת ובקושי ראו את המגרש, ואז הוא מגיע לווימבלדון. בשלב, אי אפשר כבר להגיד על פדר שזאת ההזדמנות האחרונה, כי הוא כל כך הרבה פעמים קם מהקבר וספידו אותו וכל זה, אבל זה גיל מבוגר, כן, מתישהו זה ייגמר, והוא נגד נדל בחצי גמר, והוא נותן משחק ענק, מנצח את נדל.
7-6, 1-6, 6-3, 6-4.
ונדל שם, נדל לא משחק הכי טוב של נדל, אבל בסוף שם נדל נלחם בטירוף, בטירוף בסוף המערכה הרביעית, ופדר הצליח לזכור את המשחק. ניצחון באמת מדהים של פדר, בהתחשב בגיל, בהתחשב בהיסטוריה, בהתחשב בהכל, ועולה לגמר מול ג'וקוביץ'. ג'וקוביץ' היה במחצית השנייה של הקריירה של פדר, בטח בשנים האחרונות, הפך להיות סוג של הנדל. אם נדל בתחילת הקריירה עשה לפדר המון בעיות, ופדר די ידע מה לעשות נגד ג'וקוביץ', בשנים האחרונות זה התהפך. ג'וקוביץ' הבין, פיצח את פדר, אפשר לומר. היו די הרבה משחקים מאוד טובים ביניהם, בסוף 2018 היה משחק מאוד מאוד צמוד במאסטרס בפריז, כשג'וקוביץ' ניצח את פדר ב-7-6 בשלישית, משהו כזה. וידענו שהולך להיות משחק מטורף. בעיניי, היריבות בין פדרר וג'וקוביץ' נתנה את המשחקים הכי טובים, את הטניס הכי איכותי. יש משהו בישירות, זה לא, זה משחק מאוד לא טקטי. זה לא שנדל הולך לחוות לבקן של פדר, ופדר יפענח את זה. שניהם פשוט all in, כן? מפרקים, כן? כאילו, הולכים על ווינרים, הולכים על זה, ג'וקוביץ', כן, טיפה יותר מחושב, וזה בגדול, תמיד היה טניס מאוד מאוד מלהיב ביניהם, ופדרר עולה לגמר ונותן טניס ענק. הוא חובט ווינרים על ימין ועל שמאל. הבקאנד שלו עובד הכי טוב שאפשר. הוא מגיש מדהים. טייברייק במערכה הראשונה, הוא מגיע, הוא משחק יותר טוב מג'וקוביץ', הוא מוביל בטייברייק, והוא מפסיד במערכה. לא מעניין אותו, עולה למערכה השנייה, מפרק את ג'וקוביץ', משחק מדהים. מערכה שלישית, שוב שובר שוויון. ושוב, פדר משחק יותר טוב, אבל בשובר שוויון במאני טיים הוא מפסיד. מערכה רביעית, אתה אומר, טוב, הוא כבר מפסיד שתי מערכות בשובר שוויון צמוד, במערכות צמודות, השובר שוויון דווקא לא היה כזה צמוד, אולי הוא התייאש. מפרק את ג'וקוביץ' במערכה הרביעית, מה היה 6-1 או משהו כזה?
לא, 6-4 לדעתי, אבל...
ברביעית?
ככה כתוב פה.
אז זה נכון.
יכול להיות.
6-1 במערכה השנייה?
כן, השנייה 6-1, ואז החלפת
ואז עולים למערכה החמישית.
כן.
הראשון ששובר זה פדר. פדר שובר, זה בשלב די מאוחר במערכה, אגב. המשחק מאוד מאוד צמוד. הקהל שם, כמובן, אווירה בלתי נשכחת. כל הקהל, חוץ מה, לא יודע, המשפחה של ג'וקוביץ', כולם בעד פדר.
בווימבלדון.
בווימבלדון.
5 שעות, 4:57.
מטורף. והקהל, כן, יש שיגידו שאפילו זה היה לא הוגן, כמה שהקהל רצה שפדר ינצח. אין אווירות כאלה בגמר גרנד סלאם, בטח בין שני שחקנים כאלה. זה היה ייחודי, ופדר שובר, ופדר עולה ל-40-15 על ההגשות שלו. עכשיו, ההיסטוריה לא חוזרת על עצמה, אבל היא מתחרזת. זאת הפעם השלישית שפדרר אוחז בשתי נקודות משחק רצופות מול ג'וקוביץ' בגרנד סלאם, ולא מצליח להמיר אותן. הראשונה הייתה באליפות ארצות הברית ב-2010, על ההגשות של ג'וקוביץ', כאב מאוד. 2011, שוב, על ההגשות של פדרר,
זה מטורף, לא? שתי הגשות על ההגשות, שתי נקודות אליפות על ההגשות שלך ו...
ולא להצליח.
כן.
לוזר! וגם, התמונה האיקונית שם, זה לא של פדרר ולא של ג'וקוביץ', אלא של זו אישה בקהל, שפדר עולה למאץ' פוינט, והיא מרימה אצבע, אומרת, one more, והמשחק היה נראה גמור, כי פדר הרגיש כל כך טוב, והוא הפסיד, הוא נשבר, צריך להגיד שעד סוף המשחק הוא המשיך לשחק טניס מדהים, הוא כמעט שבר את ג'וקוביץ' שוב, הוא המשיך להילחם, משחק איקוני, שוב, בפייט. טניס בסוף אומרים, כן, זה מי שמנצח את המאץ' פוינט, כן, זה, אבל אני לא מסתכל על זה ככה, יש סיפור ארוך מאוד לאורך כל המשחק הזה, ונכון שפדר בסוף הפסיד, אבל זה היה משחק, אחד המשחקים הכי טובים בקריירה שלו, למרות ההפסד.
13-12 בחמישית?
כן, כי זו הייתה השנה היחידה, או אחר כך הייתה עוד שנה, שקבעו שיש שובר שוויון ב-12-12. למעשה זה היה שובר השוויון הראשון אי פעם בהיסטוריית ווימבלדון, ב-12-12 בחמישית. נדמה לי שאחר כך היה עוד משחק אחד או שניים כאלה.
זה כמו הקיזוז בכדורגל.
עכשיו כבר שינו את החוקים.
כוכבית, הפסד עם כוכבית של פדר.
הפסד עם כוכבית. המשחק הזה הוא אקורד סיום, הוא לא אקורד סיום, פדר עוד המשיך לשחק קצת, אבל בגדול אקורד הסיום של התחרותיות של פדר בגרנדסלמים, והוא מספר לנו הרבה על הקריירה של פדר, כמה טוב הוא היה, כמה מרהיב, אני לא חושב שתמצא מישהו שיגיד ג'וקוביץ' ששיחק טניס יותר מלהיב בגמר הזה, למרות שהוא ניצח. פדר היה מרהיב, מלהיב, מרגש, הקהל כולו היה בעדו, ובסוף היה שחקן טיפה יותר טוב ממנו. אולי תמצית הקריירה הפדררית במשחק אחד, עד, כלומר, נתן לנו את כל הסיבות למה פדרר כל כך גדול, אבל גם, לצערי, באמת, ערב מאוד, גם מדוע אולי הוא לא הכי טוב בכל הזמנים, אולי הכי גדול ולא הכי טוב.
כן, יש את זה בהרבה ענפים. זה שקשה לנו להכריע, ואנחנו עדיין רוצים להיות מעניינים, אז אנחנו ממציאים הכי גדול, הכי טוב, כמו רונלדו מסי.
הכי חמוד.
הכי, כל אחד אומר את האחי, מה כדי יפה. לתת כמה אחים, שיהיה כמה אחים כאלה. פדרר אז ב-2019, זאת השנה הזאת, עשה 55 ניצחונות ו-11 הפסדים הוא רשם. ב-2020 הוא שיחק רק 6 משחקים, קורונה, אני מניח.
וניתוח בברך.
וגם הברך, וב-2021 14 משחקים. וזהו, נכון? הוא לא שיחק מאז בעצם.
הוא לא שיחק מאז ווימבלדון שנה שעברה.
כן, אז למעשה פרסת יפה עם משחקים מ-2003, 4, 7, 8, 9, 2011, 2014, 2015, סליחה, זה היה 2017, 2019, והקריירה לאט לאט תמה, את הלייבר קאפ אנחנו אולי נעדכן, כי אנחנו נעלה את הפרק הזה בלי נדר לפני, כשהוא ישחק את האחרון שלו. עוד כמה נתונים יבשים, אם תרצה להביע זה, גוטר שם נתונים יבשים כמו אשכנזי בקריוקי, גוטר שתדע לך שאני בקריוקי ממש לא יבש, אבל בסדר. 20, אז אמרנו 20 גרנד סלמים, זה שזה שלישי בכל הזמנים כרגע, הפילוג...
תקו שני, ג'וקוביץ' עוד לא עקף אותו.
נכון, נכון. אז הפילוג זה ככה, 6 זכיות באוסטרליה, 5 זכיות בארצות הברית, 8 ווימבלדון, והאחת שתיארת ברולאן גארוס. הפסיד ב-11 גמרים של גרנד סלאם, אין מה לעשות, גם זה קורה. הוא נתן פה אחוזים, 62% לסרב ראשון, יפה. הציל 67% מנקודות השבירה, זה גוטר, תקשיב. עוד דבר, מאזן מול ג'וקוביץ', אז 23-27, ניצח יותר מי שהפסיד?
הוא הפסיד יותר מי שניצח.
אז 23-27, מול נדל גם הפסיד יותר מי שניצח. 16-24, שזה גם אגב מתחבר למה שאמרת, אולי יגדירו אותו עוד מעט ועוד כמה גרנד סלאם של החבר'ה אחרים, אולי לא כהכי גדול אי פעם, או הכי טוב, הטניס הכי טוב, אבל כן הקריירה אולי הכי מרשימה או הכי זה, בוא נראה, את זה נכריע, אמרנו, יש לנו פרק לעשות על זה. אוקיי, 3 פעמים שונות, הוא זכה ב3 טורנירי גרנד סלאם באותה השנה, 4-6-7, זה השנים שתיארת כהשתלטות עוינת וברוטלית, 310 שבועות במקום הראשון, 8 תארי זוגות במהלך הקריירה. יפה. יוני ארליך ואנדי רם.
טוב, איזוטרי יותר מזה, אנחנו לא נגיע.
אנחנו לא נראה נגיע.
מה, וסתם, זה ידוע, מה תואר הזוגות היחיד בקריירה של ג'וקוביץ'?
עם יוני, לא?
עם יוני.
אתה יודע למה?
אולי שבוע הבא עוד אחד.
כי ראיתי בעמוד הפייסבוק, נמרות כותב על טניס, ראיתי וידאו שג'וקוביץ' שלח לך.
כן.
אבל זה יפה, תשמע, יפה שהוא מדבר ככה, יוני. לא יודע למה, אני כזה פרוביציאלי, אם מישהו טוב במשהו מדבר על ישראלי, אני כתח ושלנו. המבוגר בהיסטוריה שדורג במקום הראשון בעולם, יוני 2018, בן 36. 33 ניצחונות ב5 מערכות, זה הרבה או מעט?
זה הרבה.
הרבה.
יש לו גם, אני חושב שהוא בטקו על השיא של הכי הרבה קאמבקים מפיגור 2-0.
וואלה,
בטקו גדול. בטקו עם מרי נדמה לי, ועם עוד מישהו, אני לא זוכר.
גדול. ניצח מעל ל-100 משחק, במעל ל-100 משחקים בשני גרנדסלמים שונים, יפה, הבנתי. שיחק פעם אחת בלבד מול סמפרס, וניצח אותו. מאזן מול אנדי רודיק, 21-3. נראה לי נתתי פה את כל האזויים שאפשר, ובררתי, יש כאלה שלא הקראתי מפחד ממך.
מאזן מול דוד פרר.
אגב,
17-0, משהו.
באמת, כשהוא התחיל, אז פרר היה גם, ואני בהתחלה הייתי מתבלבל בין שניהם, אני זוכר את זה.
היה גם פררו.
כן, אבל לא, אבל פרר ופדרר כזה אמרתי, והיה איזה שלב שחשבתי, רגע, אולי פרר יהיה יותר טוב מפדרר.
היה גם פררה.
היה גם פררה? יש פרר טוב, יש פררה, יש הכל. אז עכשיו כמה שאלות אליך, ואז נסיים. בעיקרון צריך גם לתת כמה מילים על פרישה של אגדה בטניס הנשים, אבל אולי אנחנו נפצל פשוט, כי נתנו פה את הכבוד לפדר, זה ארוך, אבל צריך מתישהו לדבר על סרינה גם. אתה פחות טועד של סרינה מהשרות של פדר, אבל עדיין, אין מה לעשות. It's a dirty job, but somebody have to do it. אבל עוד כמה דברים לעכשיו, מבחינת, לא יודע, נגיד אם אתה צריך לבחור הרגע הכי הכי גדול, אז מה זה היה? זה הרגע הכי גדול.
וואו.
זה יכול להיות משהו שבקשור גם אליך.
הרגע הכי גדול, אז אני אגיד הניצחון מול נדל באוסטרליה 2017.
נו, זה יופי, זה די הקרוב בזה. פדיחה הכי גדולה, או רגע ש... לא רוצה להגיד, התביישת בו כאוהד אפילו, אבל פדיחה, משהו. זה יכול להיות גם ספורטיבי, גם לא.
וואו. היו משחקים שהוא התנהג קצת פחות טוב. האמת, סתם, יש לי סיפור עכשיו. יש שופטת טניס ישראלית, קוראים לה סרינה, לא סרינה וויליאמס, ופגשתי אותה לפני כמה ימים, והיא סיפרה לי איזה סיפור על פדרר. אני לא הייתי שם, אבל היא הייתה שופטת קו באליפות צרפת, והיא עשתה משחק של פדרר נגד וברינקה, והיא קראה שתי קריאות שהיא טוענת בתוקף שהן היו נכונות, ושופט הכיסא תיקן אותה, ופדרר בא לשופט הכיסא אחר כך ואמר לו, מה היא עושה פה על המגרש? ואז בא אליה הרפרי, השופט הראשי, ואמר לה, תקשיבי, אני מצטער, אם זה היה כל שחקן אחר, אז לא הייתה לי בעיה, אבל את לא תוכלי לעלות שוב למגרש עם פדרר. ואז היא עד היום היא כועסת עליו.
אפשר למצוא את הנקודות האלה ביוטיוב, או שלא.
פדר הוא לא מושלם, הוא לא בן אדם מושלם. אגב, מול דל פוטרו בגמר שם, הוא רב עם השופט, מול צ'יליץ' הוא רב עם... הוא לא איזה, הוא לא מה שעושים ממנו, איזה קרחון וכל הדברים האלו, הוא אנושי מאוד, היו לו הרבה רגעים פחות טובים, וזה חלק מהחבילה.
יש לו תאומים, אלה שדומו דומים, שני זוגות תאומים, כמו בוזגלו. בוא נראה. לדעתך, טוב, די ענית על זה, על אם הוא גדול או הכי טוב, אז אני אפילו אשאל, אם ההפסד במאזנים לנדל וג'וקוביץ' זה משהו שמפריע לו. טוב, נראה לי שסר, נראה לי שהקפנו את כל מה שצריך לגבי פדר, לפחות לפרק אחד שעשינו עליו. אולי יהיו עוד דברים, ואולי גם נביא עוד אנשים, ישראלים ששיחקו נגדו, אין המון. יש אחד שאתה מכיר.
יש אחד שאני מכיר. יש אנדי ויוני שיחקו, ניצחו אותו בזוגות.
כן. אולי תינופים יהיו בהמשך. וואלה, נמרוד, תודה רבה. אתה כבר צריך, יש לך חוב כבר ששני פרקים, עכשיו גילינו שגם צריך לעשות משהו על סרינה. וגם אם זה לא בהיקף הזה, מגיע לסרינה, וגם את קרב הגוטס צריך לעשות. מי הגוט? ואולי נביא איזה מתנגד לך.
אולי נעשה את זה בראפ.
אפשר לעשות את זה בראפ. אני דווקא רוצה שיהיה קצת משהו איתך, שהוא להוציא אותך מהקמפורט זון, למרות שאתה זה שהציע את זה, אז יכול להיות שזה לא מוציא אותך מהקמפורט זון. אז נמרוד רוט, תודה. נמרוד כותב על טניס, נמרוד כותב על דודי סלע. יהיו לינקים למטה, אנחנו נעשה... בוא נעשה חגיגת לינקים למטה, אם אפשר, דיוויד. חגיגת לינקים, שזה גם חלק מהנקודות שנמרוד אמר, הוא ישלח לנו את הנקודות האלה. חלק?
סגור.
חלקן. גם לרכוש את הספר של נמרוד, וגם אם תרצו לרכוש את הספר של פדר, אני בטוח שהוא עבד על זה מאוד קשה, הבחור שכתב את הספר, שכרתי את השם שאמרת. כמה ביוגרפיות ישב כבר 3?
יש.
יש, לא חסר. יש.
אבל זאת הנחשבת ל...
מתי עולה לנטפליקס משהו? ש... יש תוכניות כבר? יש איזה משהו, לא?
יש על ה-ATP, עולה, על ה-ATP עולה משהו בסגנון מה שהיה לפורמולה, עולה אמור לעלות בחודשים הקרובים, כל השנה הם עקבו אחרי טניסה, אם פדר כמובן לא שיחק השנה, אני אתפלא אבל אם לא יזכירו אותו.
כן, אולי הוא המנחה. המגיש, הנרייטר.
כן, דייוויד אטנבורו שלה.
Yes, why not? Look at this giraffe. אוקיי, נברות, תודה רבה, בוא נצא מפה, תודה רבה לגיל ביטריו, תודה רבה על זה. מזכיר שהיה פרק עם נמרוד על אלקרז ועוד כמה דברים שעשינו עם נמרוד, אז אם מעניין אתכם טניס, אתם יכולים לחפש את זה. כל הפרקים שעלו השבוע ועלו הרבה, די כרגיל, אפשר למצוא בכל מקום שאתם מאזינים בו לפודקאסטים, ובאתר הפודיום.com. אורייט, עד כאן להפעם, נזכיר שמתי זה עולה, לא יודע, ביום שישי, אנחנו יש לנו את העניין ההתנדבותי עם המזון, חלוקת מזון, מה שאמרתי בפתיח. אם מישהו לא שמע את הפתיח, הוא יכול לחזור לפתיח, לא נחפור שוב. תודה רבה לכם על זה. יאללה, יאללה, ביי. תעשו טוב.